טוב, בשיעור הקודם התחלנו לעסוק בתוספות, כשעברנו בעצם על, עברנו והערנו על הקושייה של תוספות, למה סוקלים את המדביק, גם אם, אפילו אם בפועל הוא ישאיר את הפת להיפות, עדיין לא ברור מה פתאום לסקול אותו, הרי יש פה איזושהי התראת ספק, יכול להיות שבעת ההדבקה הוא בעצם מתכוון לרדות, הוא בכלל לא התכוון להפות, אחרי זה הוא שכח מההתראה, דיברנו על זה, ואז, ולכן הוא לא רדה, ואם זה כך, אז למרות שהפת בסופו של דבר נהפתה, יש פה התראת ספק. הערתי כל מיני הערות, כן, למה דווקא שכח ולא דברים אחרים, למה שכח את ההתראה ולא סתם שכח, אז דיברנו על זה. בכל מקרה, אני רק רוצה, לפני שעוברים לתירוץ של תוספות, אני רק רוצה להעיר על הסברה הזאת שתוספות אומר שמה הוא ישכח. יש, הגמרא במכות מדברת על מישהו שקרח חמש קרחות בפאת ראשו. כי מי שקורח קורחה, אז הוא חייב מלכות. כן, זה לאו, לא תקרחו קורחה. מה קורה אם הוא עשה חמש קרחות? אז אומרת הגמרא, איך מדובר? אם מדובר שהוא הותרה לפני כל אחת מהקרחות הללו, אז פשיטה שהוא לוקח חמש פעמים, כי הוא עשה חמש עבירות, עם חמש התראות, על כל עבירה יש התראה, ולכן ברור שהוא ילקה, זה פשיטה. לכן ברור שמדובר שעשה את זה בהתראה אחת. ורשי שם בתחילת עמוד ב' כותב, שהוא עשה את זה בהתראה אחת, אבל לא בבת אחת. זאת אומרת, קורחה, ואחריה עוד קורחה, ואחריה עוד קורחה, כי אם הוא קרח את הכל בבת אחת, אז זה מעשה אחד. ולכן אומר רשי, הוא עשה את זה לא בבת אחת, הוא הותרה לפני הפעם הראשונה, וכתוב בגמרא שהוא חייב חמש פעמים, ולפחות איך שתוספות למד את רשי, מדובר, זאת אומרת, רשי הבין שאנחנו חוששים שהוא שכח את ההתראה בין קורחה לקורחה. ולכן ההתראה הראשונה היא בעצם, אם הוא שכח בין הכורחות, יש פה בעצם התראה שלא יכולה לחול על כל השאר. ועל זה, בואו נראה עכשיו את התוספות, אני אשתף פה את התוספות, הגמרא פחות חשובה לענייננו, זה רק ההיבט הזה של השכחה. אז תוספות אומר ככה, ומתוך פירוש הקונטרס משמע, ואם כן, לא היה מחייב, כי אם הקורחה קמייתה, שהייתה בידו בתוך כדי דיבור להתראה, דאינך קרחות, כן, על הקורחות הבאות, לא מחייב, משום דאינן בתוך כדי דיבור להתראה, ומצי למימר השתלי, כן, אז אם הוא הותרה לפני הפעם הראשונה, והוא עשה את הקורחות לא בבת אחת, ויש לנו חשש שהוא שכח את ההתראה בין קורחה לקורחה, במצב כזה אומר רשי שהוא מתחייב רק על הקורחה הראשונה במצב כזה, כי הקורחות הבאות, ההתראה הראשונית לא יכולה להוות התראה לגביהם. הוא יכול להגיד שכחתי את ההתראה בינתיים. וקשה, אומר התוספות, ככה הוא למד את רשי, הוא אומר וקשה, כיוון די התחיל לעבור, תוך כדי דיבור להתראה, לא מצי למימר השתלי, אומר תוספות, מה קורה? הוא הותרה, ואז הוא עשה קורחה ראשונה. אחרי זה הוא עושה עוד קורחה, אחרי זה הוא עושה עוד אחת ועוד אחת. אומר רשי, בינתיים, בין קורחה לקורחה, הוא יכול לטעון שהוא שכח את ההתראה, ואז על ארבע הקורחות האחרונות, הוא בעצם עבר בלי התראה. אז הוא לא לוקה, רק על הראשונה הוא לוקה. אומר התוספות, מה זאת אומרת? אם הוא התחיל את הקורחה הראשונה, בתוך כדי דיבור להתראה, וזה הכלל אגב, העבירה צריכה להיעשות מיד אחרי ההתראה. אחרת תמיד אני יכול להגיד, שכחתי את ההתראה, לא שמתי לב, כל מיני דברים כאלה. אז הכלל, מדיני ההתראה, לא זוכר אם אמרתי את זה פעם קודמת, אבל מדיני ההתראה זה צריך להיות תוך כדי דיבור לעשייה, כן, לעבירה. אומר התוספות, אם זה היה תוך כדי דיבור לעבירה הראשונה, וגם אם הוא ימשיך אחר כך עוד עבירות, ההתראה הראשונה צריכה להועיל לכל חמש הקורחות. הוא היה צריך ללקוט על כל חמש הקורחות, לא כמו שרשי אמר. ולא חוששים, הוא לא יכול להגיד, שכחתי את ההתראה בין קורחה לקורחה. מה הראיה של תוספות? כדמוך, פרק...
הוא קושר...
סליחה?
הוא אומר שהם כולם... אבל תוספות אומר שכולם הם עבירה אחת, או כל אחד מהם זה עבירה?
לא, כל אחד, הוא עושה את זה בפרק זמן בין כורחה לכורחה, כך שיש פה הבחנה ברורה בין המעשים, לכן מגיע לו 5 פעמים עונש. אלא מאי, השאלה היא אם הייתה התראה על כל 5 הפעמים, כי ראה הוא הותרה רק לפני הפעם הראשונה. אומר התוספות, אם הוא עושה את זה ברצף, אחרי ההתראה, אז ההתראה נחשבת כהתראה לכל 5 הכורחות. ולכן הוא צריך ללקוט על כל 5, לא כמו שרשי אומר.
כל 5.
כן. מאיפה הוא מוכיח את זה? כדמוכח פרק 10 יוחסין, ופרק אחרון של קידושין, גבי 5 אלמנות, כן, אלמנה לכהן גדול. 5 אלמנות בזה אחר זה. היה כהן גדול נמרץ, הוא בא על 5 אלמנות, אחת אחרי השנייה, דמחייב הכל חדה וחדה. זאת אומרת, הוא חייב על כל אחת ואחת. ואפילו בחד התראה, אפילו שההתראה הייתה רק אחת לפני האלמנה הראשונה, משום בגופים מוחלקים. מה זאת אומרת? אם אפשר היה הרי להתחיל לחייב אותו, נגיד נדבר על הכורחה, אפשר היה לחייב אותו על כל שערה ושערה שהוא עושה כורחה. אז לא, אנחנו מבחינים, יש בהלכות שגגות וענישות, אנחנו מבחינים בחלוקות שונות של העבירות לחלקים שונים. למשל, כשמישהו אוכל, נגיד מישהו רוצה לאכול חזיר, ובאים שני העדים ומטרים בו, דע לך שאם תאכל את החזיר אתה חייב מלכות. עכשיו, הוא אכל 10 זיתי חזיר, צריך חגיגת חזיר, הוא ילקה רק פעם אחת. למרות שעל כל כזית בעצם זאת עבירה. למה? כיוון שהוא עשה מעשה אחד והוא אכל, רק הוא אכל הרבה, אבל זה מעשה אחד. אבל אם החזיר היה מונח בקערות נפרדות, מה שנקרא תמחויים מחלקים, תמחוי זה קערה, כן, זה צלחת, אז אם הוא אכל 5 מנות שונות או 10 מנות שונות של חזיר, אז הוא ילקה על כל אחד ואחד. זה הכל, בלי קשר להתראות, אני אומר עכשיו. ברגע שהוא אפילו הוא מוטרה פעם אחת לפי תוספות, אבל אם יש חלוקה בין מעשי העבירה, אז כל אחד מהם שווה עונש בפני עצמו, ובלבד כמובן שישנה התראה רלוונטית לגביו. אבל מבחינת העבירות זה נחשב 10 עבירות ולא אחת. לעומת זאת, אם הוא אוכל 10 זיתים שכולם מונחים על אותה צלחת, והוא אוכל את זה בארוחה אחת ארוכה, זה עבירה אחת. על זה הוא ילקה רק פעם אחת, כי פה התמחויים לא מחלקים, אוקיי? אז יש גופים מחלקים ותמחויים מחלקים, אז בהקשר של האלמנות למשל, להבדיל מבשר חזיר, שזה חתיכות בשר, אין מה לחלק אותם אחת מהשנייה. אבל נשים או בני אדם, הם נחשבים גופים מחולקים, והם כמובן לא צריכים להיות מונחים על צלחות שונות בשביל להיות לחשב מחולקים. זה נשים שונות, זה אנשים שונים, כל אחד מהם זה משהו אחר. אז זה נקרא גופים...
והכוחות הם באותו ראש.
הבנתי?
הכוחות הם יושם ראש אחד. זה כמו תמחוי אחד.
למה?
יש ראש אחד שלו, והוא כל פעם כורח בחלק אחר שלו.
לא, רגע, אני עוד לא מדבר על הכוחה, עוד רגע עם הכוחה. אני מדבר כרגע על האלמנות. אז באלמנות, כל אחד מהם זה כמו תמחוי נפרד, זה גוף נפרד, ולכן יש פה 5 עבירות, מה עם ההתראה? אומר תוספות, רואים בגמרא, שההתראה הראשונית נחשבת כהתראה על כל 5 העבירות, ולכן הוא ילקה 5 פעמים. אף על גב דליקה בתוך כדי דיבור, כי אם באלמנה כמיתה. כאילו הדרישה שהעבירה תעשה תוך כדי דיבור להתראה, לא מתקיימת, רק באלמנה הראשונה. אבל כיוון שזה נעשה ברצף, אז למרות שכל אלמנה היא גוף מחולק, אם הדבר הזה נעשה ברצף בעקבות ההתראה הראשונה, אז ההתראה הראשונית נחשבת כהתראה על כל העבירות. זה מין רוקדים פה על שתי החתונות. מצד אחד אנחנו מפרידים את המעשים, וזה נחשב עבירות נפרדות. מצד שני, כיוון שזה נעשה ברצף, אז ההתראה הראשונית נחשבת כהתראה על כל המעשים. ולכן אתה לוקה על כל 5 המעשים. אומר התוספות, זאת הראיה לענייננו לגבי הכורחות. עכשיו אני מגיע לכורחות. שגם בכורחות, אתה עשית 5 כורחות. בפשטות כנראה הכוונה, עוד פעם, לא נכנס כרגע לפרטים, אבל בפשטות הכוונה כנראה לכורחה ב5 מקומות שונים מסביב לראש. יש בפירות הזקן, בלחיים, בזה, ב5 מקומות שונים, כך שזה כמו תמחויים מחולקים. כי אחרת באמת באותו מקום אפשר להגיד שכל שערה או כל שתי שערות צריך. כל שתי שערות בעצם זאת עבירה. לא, אם אתה עושה מעשה גילוח אחד ואתה מוציא, לא יודע מה, 20 שערות, זאת פעולה אחת. זה כמו לאכול 10 זיתי חזיר שמונחים כולם על צלחת אחת. אבל פה בפאת הראש כנראה יש מקומות, אנחנו מחלקים את פאת הראש ל... נדמה לי באמת מחלקים את זה לחמישה מקומות שונים. אז אתה קורח בחמישה מקומות שונים, אז המקומות מחלקים את זה לחמש עבירות. ורואים שבדיוק כמו שלגבי האלמנות, כך צריך להגיד שההתראה הראשונית בעצם חלה על כל הקורחות. אלא נקט בבת אחת, ואז הוא אומר, לכן ברור, לכך נראה דעין החינמיה, ומה צילו הוקמי בזה אחר זה כדי פירשנו. בקיצור, תוספות אומר שבעצם אפשר היה להעמיד את הכורחות אחת אחרי השנייה, לא כמו שרשי אומר. רשי אומר, אם הייתי מעמיד את הכורחות אחת אחרי השנייה, אז לא הייתי לוקה על כולם, כי ההתראה הייתה מועילה רק לגבי הראשונה. ולכן צריך להגיד שזה נעשה בבת אחת, או נעשה מיד אחד אחרי השני. אומר תוספות, לא נכון. אפשר היה להעמיד את זה גם שזה נעשה אחד אחרי השני, ולמה לא? בגלל סיבות בסוגיה שם, לא חשוב לענייננו כרגע. אבל אפשר היה להעמיד את זה גם אחד אחרי השני, ועדיין היו פה חמש מלכות. ההתראה הראשונה הייתה נחשבת כהתראה על כל, על כל הכורחות. ככה אומר התוספות. אז אם זה כך, אז אנחנו חוזרים אלינו. בעצם שואל פה, זה הברכת אברהם שהפניתי אתכם. עוד פה.
אתה רוצה לשים אותו באמצע?
כן.
אז לא בכלי הזה, בכלי אחר. בדיוק, בכלי שבצד שמאל, כאן. שיש לך, זה נקרא... לא, לא, לא. בעיצוב אובייקט, וגלישה, זה נקרא גלישה. כאן, מקום גלישת הטקסט.
זה?
כן, או במיקום, אבל גלישת הטקסט, אתה אומר לו דרך. לא, אתה אומר, אפשר, אבל זה יותר מורכב. אם אתה אומר לו דרך, אתה פשוט גורר אותו לאמצע.
פשוט לגרור אותו.
הוא משתחרר מהקיבוע, ואתה גורר אותו לאמצע.
הבנתי, אוקיי, אבל פעם, כשהעמדתי את זה מראש, אז השתמשתי בזה.
באמת?
כן.
זה תמונה, זה משהו חיצוני.
טוב, לא יודע.
טוב, אוקיי.
בסדר, בכל אופן, אז בואו נראה פה. ובעיקר קושייתם, קושיית התוספות הוא מדבר, כי אנחנו עדיין בשלב הקושייה של התוספות, שאומר למה אנחנו סוקלים את הבן אדם שלא רדה את הפת, הרי ההתראה הייתה התראת ספק. אז אומר הברכת אברהם, ובעיקר קושייתם, לכאורה אין הדברים עולים יפה, לפי שיטת התוספות במכות, מה שראינו עכשיו, שכתבו נגד רשי, שאם התחיל לעבור תוך כדי דיבור להתראה, לא מצי למימר השתלאי, הוא לא יכול להגיד שכחתי, וחייב גם על ביעות נוספות וכורחה אחרת, כמו שהוא אמר על האלמנות ועל הכורחות, דגופים מחולקים, ולכאורה, אומר הברכת אברהם, כל שכן כאן, אצלנו שזה ההדבקה והיפות, וזה מעשה אחד ועבירה אחת, שם אתה מדבר איתי על חמש עבירות נפרדות, ואפילו בחמש עבירות נפרדות, כשהוא עושה את הראשונה, תוך כדי דיבור להתראה, אומר התוספות, ההתראה נסובה על כל העבירות. אז אצלנו, שההדבקה וההיעפות הם מרכיבים של עבירה אחת, לא של שתי עבירות. קל וחומר, שאם ההדבקה נעשתה עובר להתראה, כן, מיד אחרי ההתראה, אז העובדה שאחר כך יש היעפות שנמשכת זמן, לא אמורה להפריע, ההתראה בעצם חלה, על כל המהלך, ולכן בעצם זה אמור להיחשב כמעשה אחד ועבירה אחת. היה, כן, אולי אני אנסח את זה ככה. מה בעצם, מה עומד מאחורי הדברים? הרי השאלה של התראת ספק היא לא שאלה של התראה אחת. היא לא שאלה של מעשה אחד או לא מעשה, מה אכפת לי אם זה מעשה אחד או לא. התראת ספק פירושו, אני מטרה בבן אדם לפני שהוא ידביק את הפת בתנור. עכשיו הוא ידביק, אבל הרי ייתכן שאחר כך הוא ירדה אותה. נכון? ולכן ברגע ההדבקה, אני עוד לא יכול להיות בטוח שהוא יגיע לחיוב סקילה. לכן זאת התראת ספק, נכון? זה מה ששאל התוספות. אוקיי? עכשיו, מה ברכת אברהם שואל כאן? אנחנו רואים מהגמרא במכות, שגם דברים שנעשים אחר כך, גם דברים שנעשים אחר כך, אם הם התחילו במעשה שהתחיל מיד אחרי ההתראה, אז ההתראה הראשונה חלה על הכל. אוקיי? ולכן גם כאן צריך קל וחומר שאצלנו זה מעשה עבירה אחד, אז קל וחומר שאצלנו ההתראה צריכה לחול על הכל. אז מה?
אבל זה מפרק גם את כל החשיבה של שתי פעולות, לא? זה מפרק את כל החשיבה של שתי פעולות נפרדות, שאחת תלויה בשנייה, או שאחת עוקרת את השנייה, או כל מיני כאלה.
לא, הוא מנסה לטעון שבאמת הכל זה נחשב כמעשה אחד, וההתראה חלה על הכל. אני שואל, אז מה אם ההתראה חלה על הכל? איזה מין קושייה זאת? אז ההתראה אומנם חלה על הכל, אבל עדיין יש הרי אפשרות שהוא ירדה. למה זה לא נקרא התראת ספק? הרי התוספות לא שאל האם הוא נחשב כמוטרה גם על ההיעפות. אם תוספות היה שואל, אתה לא יכול לסכול אותו, בגלל שעל ההיעפות אין התראה, התראה הייתה על ההדבקה, לא על ההיעפות. אז צודק ברכת אברהם, שהוא מוכיח שההתראה הראשונית נחשבת כהתראה על כל המהלך. זה אני מבין. אבל תוספות לא שאל את זה. תוספות לא אכפת לו שההתראה נחשבת התראה על כל המהלך. רק הוא שואל למה זה לא התראת ספק. הרי גם אם זה מהלך אחד, וגם אם ההתראה חלה גם על היעפות, אבל כיוון שבשלב ההתראה שלפני ההדבקה, יכול היה הבן אדם, עדיין קיימת האפשרות, שהבן אדם יחליט לרדות את הפת, ואז הוא בעצם לא יגיע לחיוב סקילה, אז זאת התראת ספק. למה, מה הקשר בין תוספות במכות, לבין השאלה של תוספות כאן? אני יכול לקבל את מה שאומר תוספות במכות, שההתראה מדברת על כל מה שבא אחריה, ועדיין לטעון שפה מדובר בהתראת ספק, כי יכול להיות שהבן אדם לא, הבן אדם ירדה את הפת. אז מה, איזה מין קושייה הזאת? מה הקושייה פה?
אבל אותו דבר, יכול להיות שבן אדם שצריך, שאסור לו לאכול כזית מהנבלה, לא בטוח שהוא יאכל את הכל, הוא יאכל
חצי
שלו. הוא לא יאכל את החצי השני, מה ההבדל?
לא, עוד לא קראתי את ההמשך שלו, בכוונה. עצרתי לפני זה. אני רוצה רגע לעצור רגע כאן. אז מה בעצם הוא שואל? הרי לכאורה אנחנו מדברים על שני מישורים שונים. השאלה על מה נסובה ההתראה, זה תוספות במכות. תוספות במכות אומר שההתראה נסובה על כל מה שבא אחריה. תוספות אצלנו לא מדבר על השאלה על מה נסובה ההתראה. תוספות אומר על איכות ההתראה. התראה כזאת, שבעת שאתה נותן אותה, לא בטוח שבאמת יהיה פה איסור סקילה, חיוב סקילה, זאת התראת ספק, ובמובן הזה אין שום מניעה להגיד שזאת התראת ספק, גם אם מקבלים את תוספות במכות. כיוון שעדיין, גם, נכון, ההתראה חלה גם על ההיעפות, אבל עדיין יש אפשרות שהוא ירדה את הפת ולא יגיע לחיוב סקילה. אז במובן הזה, למה זה סותר את העניין של התראת ספק? אז תראו...
אני רוצה רגע לשאול על זה. לפי מה שאני מבינה, התראת ספק זאת התראה כשאתה לא יודע אם הוא ימשיך לבצע, שיש לו אפשרות גם לא לבצע את ההמשך, אבל... אם יש התראה שהיא לא תוך כדי דיבור, זה לא נקרא התראה צפה, זה פשוט לא נקרא התראה.
בדיוק. בדיוק.
לכן הסיפור עם הכוחות לא בטוח בכלל שזה נקרא התראה, לא שזה שאלה אם זה התראה צפק.
בדיוק.
אבל בסיפור עם הרדיעת הפת, עם האפייה, כאן יש אפשרות של ספק. למרות שהוא כן הביא התוספות שם את הסיפור שלה, אולי הוא ישכח את ההתראה.
אוקיי.
נכון?
כן.
כשהתוספות הביא שם, כאילו אני מפרידה בין אולי הוא ישכח, לבין האם התראה הייתה על אנחנו, יש אפשרות שהוא לא יבצע הכל. הסיפור שלה אולי הוא ישכח, זה אומר שלא הייתה התראה בכלל, או שהוא גם קשור להתראה הספק?
את הקדמת אותי. אבל באופן עקרוני, באמת, מה שאמרת קודם, השאלה שעוסק תוספות במכות זה בשאלה, האם יש פה התראה על הכל? תוספות אצלנו לא חולק על זה שיש התראה על הכל. יש התראה על הכל. התוספות אומר, למרות שהייתה התראה על הכל, ההתראה הזאת לא שווה בגלל שהיא התראת ספק. כי למרות שההתראה חלה על הכל, אבל כיוון שיש אפשרות שהוא לא יגיע לחיוב סקילה, אז ההתראה הזאת שחלה על הכל היא התראת ספק, והיא לא מועילה לסכול אותו. זאת השאלה של תוספות, אוקיי? אבל באמת צריך לשים לב טוב, ולכן כל השיעור הקודם זה מה שדיברנו, תוספות תולה את העניין של התראת ספק באפשרות שאולי הוא ישכח. והערכתי בשיעור הקודם להסביר למה. אוקיי? למה זה תלוי דווקא בזה? אבל עכשיו לענייננו זה פחות חשוב הפרטים. למה? העובדה היא שלפי תוספות השכחה היא זו שהופכת את זה להתראת ספק. וכאן שואל הברכת אברהם שאלה טובה. כי אם אתה אומר לי שאין חשש שמה ישכח בין מעשה למעשה, אז בוודאי שבתוך מעשה אחד אין חשש שהוא ישכח. נכון שבמכות החשש שמה הוא ישכח עולה לגבי השאלה האם יש פה בכלל התראה. אצלנו החשש שמה הוא ישכח עולה לגבי השאלה האם זאת התראת ספק. אבל תכלס, אני שואל אותך, יש חשש שהוא ישכח או אין חשש שהוא ישכח? במובן הזה, כן יש סתירה בין התוספות במכות לתוספות שלנו. למרות שאנחנו מדברים על שאלות שונות, אוקיי? זה מה שאמרת בסוף, חני, נכון?
כן, אוקיי. כן.
אז זה משהו שואל, הוא לא שואל למה זאת התראת ספק, אלא הוא אומר, למה אתה אומר שיש פה חשש שהוא ישכח, הרי תוספות במכות אומר שלא אומרים במצב כזה שחוששים שהוא ישכח. ואצלנו זאת מעשה אחד, אז קל וחומר, שלא חוששים שמה הוא ישכח. ועכשיו אומר התוספות ככה, ויש, ברכת אברהם, ויש לדמות למי שאוכל חצי זית נבלה תוך כדי דיבור, תוך כדי דיבור להתראה כמובן, כן? וחצי השני בתוך כדי אכילת פרס, זאת אומרת, יש כלל, כשאני אוכל כזית איסור, האכילה צריכה לארוך שיעור זמן שנקרא כדי אכילת פרס. 4 דקות, 9 דקות, ויכוחים בין הפוסקים איך להאריך את זה בדקות, אבל לא חשוב, יש איזשהו שיעור זמן, שאת הכזית צריך לאכול תוך שיעור הזמן הזה, אחרת לא עוברים איסור, אוקיי? עכשיו, מה שקורה פה, אנחנו רוצים לעשות את זה ככה. אנחנו רוצים שהוא אוכל חצי זית ראשון, מיד אחרי ההתראה. חצי הזית השני כבר לא יהיה תוך כדי דיבור להתראה הראשונה, כי זה כבר לוקח קצת זמן, אבל הוא יהיה מספיק קרוב בשביל להצטרף, כדי שהוא יעבור על האיסור של אכילת כזית נבלה. אז לכן הוא נכנס פה, הוא אומר, זה יהיה כדי אכילת פרס, בתוך החצי הראשון, נגיד, זה לקח לו 4 דקות, אוקיי? את החצי זית הראשון הוא אכל בדקה הראשונה, חיכה 2 דקות, ואכל עוד חצי זית בדקה הרביעית. אז מבחינת ההצטרפות יש פה זית שלם, כי הוא אכל כזית בכדי אכילת פרס, 4 דקות. אבל מבחינת ההתראה, היה מרווח של 2 דקות בין ההתראה, או 3 דקות אפילו, בין ההתראה לבין אכילת חצי הזית השני. ו3 דקות זה מעבר לתוך כדי דיבור. אז יש פה הצטרפות לעניין עבירה, אבל לכאורה יש פה פער זמן מההתראה, אוקיי? ושם הוא אומר, דבזה גם לרשי מסתבר, דאין לומר השתלאי. וגם לא אמרין הנדה והתראת ספק, כיוון דמתחילה היה יכול שלא ימשיך. ובעל כורחו, או כורחך, כיוון שיתרו וקיבל התראה על המעשה, גם אם מפסיק כשיעור שיש לזה צירוף, דינו כמו באמצע המעשה. מה הוא אומר? עכשיו פה הוא מוסיף עוד שאלה. הוא אומר, קודם כל, מהחצי זית הזה, להערכתו גם רשי לא יחלוק על העניין הזה. כי אחרת, איך הוא יודע את זה? כי אחרת לא מצאנו אף פעם איסור אכילת נבלה. איך הבן אדם יאכל כזית נבלה? הרי אתה יכול לאכול את זה כדי אכילת פרס. מה אתה מתכוון? שהבן אדם עכשיו יתרה בו כל 10 שניות, כדי שכל ביס שהוא נותן, יהיה תוך כדי דיבור להתראה? בלתי סביר. לכן הוא אומר, ברור שפה גם רשי יסכים, שאין פה חשש לשכחה, נכון? ואם כך, אז אצלנו, שמדובר בהדבקה ובהיעפות של הפת בתנור, שזה מעשה אחד, כמו אכילת כזית נבלה, ברור שאין חשש לשכחה, קל וחומר מהמקרה של החמש כורחות, או החמש אלמנות, שכותב תוספות במכות. ולכן הוא לא מבין למה פה תוספות רואה פה חשש לשכחה, וממילא רואה שיש כאן התראת ספק. אבל תשימו לב, הוא הוסיף עוד 2 מילים. הוא אומר, תראו פה, אני הסתבכתי.
אוקיי. כיוון דתחילה היה יכול שלא ימשיך.
מה?
הוא כותב שזה לא התראת ספק לא בגלל הזמן, אלא כיוון דתחילה היה יכול שלא ימשיך.
בדיוק. זאת אומרת, לא, הוא צודק גם, זה מה שהסברנו הרי קודם, שזה שהזמן לא הופך את זה להתראת ספק, הזמן הופך את זה ללא התראה, לכל היותר, על זה הוויכוח. אבל הדיון הוא האם הייתה בכלל התראה, זה לא שם בכלל לשאלת ההתראת הספק. אוקיי? אבל הוא, אז מה הסברתי? מה הייתה השאלה שלו? נכון, הוא לא שואל למה זאת התראת ספק. התראת ספק זה תוצאה של השכחה. הוא שואל אבל מה שייך לחשוש פה לשכחה, עובדתית. כי הרי אין חשש לשכחה במצב שאתה מתחיל את המעשה מיד אחרי ההתראה. לענייננו זה שאין חשש שכחה גם יאמר שזאת לא התראת ספק. אבל הסתירה בין הגמרא, התוספות במכות לבין התוספות שלנו היא לא בדיני התראת ספק. אלא בשאלה אם יש חשש לשכחה במצב כזה. אבל פה הוא מוסיף את השאלה גם לגבי התראת ספק. זה מה שאמרתי שהוא אומר, וגם לא אמרינן, תראו פה, אתם רואות? וגם לא אמרינן, דעה והתראת ספק, כיוון דה מתחילה, היה יכול שלא ימשיך. הוא שואל עכשיו עוד שאלה, בלי קשר לתוספות במכות. עכשיו הוא אומר, תחשבו על האכילת שני חצי זית נבלה. לכאורה, במצב כזה, זה גם התראת ספק. למה? כי אולי הוא לא ימשיך לאכול את החצי השני, בלי קשר עכשיו לפער הזמן. אפילו אם הוא אוכל את הכזית בבת אחת. אתה יודע, לא בפער זמן. ולכן הכל נעשה תוך כדי דיבור, וההתראה חלה על כל הכזית כולו. כמו שאמרנו קודם, עדיין שאלת התראת ספק בעינה עומדת. השאלה, האם ההתראה חלה על הכל? והשאלה אם יש פה התראת ספק אלה שתי שאלות שונות. אז אם הוא אכל את הכל בבת אחת ואין פער זמן, ההתראה חלה על הכל לכל הדעות, נכון? על זה אין שאלה. אוקיי? אומר התוספות בסדר, ההתראה חלה על הכל. אבל עדיין התראת ספק יש פה. למה? כי אתה התראית, הוא התחיל לאכול. מי אמר שהוא ימשיך לגמור את הכזית? אולי הוא יעצור באמצע? וזה כבר מקביל אלינו, נכון? ואם אנחנו רואים שבאכילת כזית איסור לא חוששים לזה ולא קוראים לזה התראת ספק, אין לנו חשש שהוא פתאום יפסיק את המעשה באמצע, אומר ברכת אברהם, אז גם אצלנו זה ככה. גם אצלנו אין לנו חשש שהוא יפסיק את המעשה באמצע. מה ההבדל? לגבי הקורחות, אתה יכול להגיד לי ויכוח בין רשי לבין תוספות, אולי הוא יפסיק את המעשה באמצע, אולי הוא לא יפסיק כי זה מעשים שונים. אבל אצלנו זה מעשה אחד. במעשה אחד גם רשי הרי יודע שאין חשש, אנחנו לא חוששים לזה שהוא ישכח או שהוא יפסיק באמצע או ממשהו כזה, זה מעשה אחד, ויש התראה לפניו, וגמרנו, ודאי שזה לא התראת ספק, זאת התראה שחלה על הכל, וזה הכל. אומר התוספות, אז גם בהדבקת פת בתנור זה אותו דבר. א', ההתראה חלה על הכל, אז הוא מוטרה על הכל. ב', אין בכלל חשש שהוא ישכח ויפסיק באמצע, כי תוך כדי מעשה אחד אף פעם לא חוששים שבה הוא לא יגמור את המעשה. אם הוא יתחיל את המעשה, הוא כנראה הולך לעשות אותו. אוקיי?
כן.
אז לכאורה השאלות הן שאלות חזקות, זה שתי שאלות. מה?
כן.
שתי שאלות חזקות. אתה שומע?
בגלל זה, תפלי אותי עצם הקושייה של תוספות. בקדע שהוא התכווה, הוא מדביק פת בתנור כשהוא מתכוון, כשהוא מתכוון לרדות אותה. כלומר, אין היגיון בסיטואציה הזו.
למה אין היגיון? לא הבנתי.
כי בדיוק כמו שנאמר כאן, כלומר, אם אני הולך לעשות פעולה מסוימת, סביר להניח שאני יודע מה הפעולה הבאה שלי. אבל אם אני הולך לעשות פעולה מסוימת, והפעולה הבאה שלי היא לא תואמת את הפעולה הראשונה, אז אין היגיון כאן.
נכון, זה אני לגמרי מסכים, עוד רגע אני אגיד את זה, אני חושב שזה הסבר נכון, מה שיעל אומרת כאן. הנקודה היא כזאת, הרי אצלנו, אני אציג את זה בכמה שלבים, אצלנו, הרי מדובר, שכשהוא ידביק את הפת בתנור, הוא את המעשה שלו כבר סיים. נכון? אפשר להתווכח, הרשש והמנחת חינוך וכל מה שמלווה אותנו פה כל הזמן, מה מעמדה של ההיעפות במסגרת המלאכה. אבל מעשית, זאת אומרת פיזית, ברור שהוא את המעשה שלו סיים בשעה שהוא ידביק, נכון? אחר כך, אם הוא ירדה, הוא ינצל מהעונש, אבל עקרונית הוא סיים את המעשה שלו. עכשיו, מה קורה במצב כזה? במצב כזה יכול להיות שמי שאוכל כזית לאורך זמן, הוא עסוק באותו מעשה עבירה כל הזמן, אוקיי? ושם אתה אומר שההתראה הראשונית בעצם חלה על כל האכילה, גם על החצי הראשון, גם על החצי השני, כי הוא בסך הכל עושה מעשה מתמשך, ואי אפשר להגיד שעל כל חלק של המעשה צריך התראה. אבל במקרה של ההדבקה, המעשה בעצם כבר הסתיים. ולכן יכול להיות שזה יותר גרוע מאכילת שני חצאי זית של נבלה. כי במקרה שלנו המעשה כבר הסתיים, אחרי זה יש עוד פרק זמן של היעפות, שגם יכול להיות אגב פרק זמן די ארוך, אבל פרק זמן של היעפות. במצב כזה יכול להיות שזה דווקא דומה יותר לחמש כורחות ולא לשני חצאי זית, כי זה בעצם שתי חלקים שונים, אין פה מעשה אחד מתמשך, את המעשה שלי סיימתי, ובמובן הזה יכול להיות שהמעשה, נגיד ההתראה, לא תחול על המעשה השני. אפשר להסביר את זה בשתי צורות. צורה ראשונה, הצורה השנייה, אני אציע קודם. הצורה הראשונה בעצם, זה אומר, אולי נתחיל עם הצורה הראשונה, זה מה שיעל אמרה. זה, נקרא לזה הצורה ההסתברותית. מה זאת אומרת? הבן אדם התחיל לאכול חצי זית, אוקיי? האם הוא חייב לאכול גם את החצי השני? מה פתאום? זה שהוא אוכל את זה, הוא לא אוכל את זה בשביל לעבור עבירות. הוא אוכל את זה כי בא לו לאכול חזיר, באופן הפשוט. יכול להיות שבא לו רק חצי זית. מי אמר שהוא אכל את החצי השני? זה שהוא אכל חצי זית ראשון לא אומר בשום צורה כמה הוא יאכל הלאה. אולי יאכל שלושה זיתים, אולי יאכל חצי זית, תלוי כמה בא לו לאכול. החלק השני של המעשה לא מונח בחלק הראשון שהוא עשה. אבל מי שמדביק פת בתנור, בשביל מה הוא הדביק את זה שם? הרי ברור שהוא הדביק את זה שם כדי שיעפה בסוף. אז איך אפשר להגיד שכשהוא ידביק פת בתנור, הוא בעצם אחרי זה הוא ירדה, או שהוא התכוון אפילו מראש לרדות. אם הוא התכוון לרדות, אז שמה הוא עשה את זה? הרי הוא מדביק את זה כדי שזה יעפה. אם הוא רודה את זה לפני שזה נעפה, מה הוא יעשה עם זה? הוא היה לו בצק ונשאר לו בצק. אבל שמה הוא ידביק את זה בתנור? אז ברמה ההסתברותית, זאת אומרת, האומדנה הפסיכולוגית של האדם אומרת שאם אדם מדביק פת בתנור, הוא כנראה לא הולך לרדות את זה. ולכן, פה במקרה הזה, זאת לא נחשבת התראת ספק, כן, זה לא נחשבת התראת ספק. במקרה של, כן, במקרה של אכילת חצי, שני חצאי זית, זה שאכלתי חצי זית לא אומר בשום צורה שאני אוכל את החצי השני. לכן במקרה הזה, הסבירות שהוא אוכל את החצי השני, נשארת 50-50, או לא יודע כמה שהיא תהיה. ולכן יש פה מקום לדון, האם זה כן,
התראת ספק, אם יש התראת ספק או לא. אם זה מתחבר, אם התראת ספק מתחברת גם למעשה השני.
כן, אני חושב עכשיו בעצם, אבל אז זה הולך הפוך, אני פספסתי משהו. זה הולך הפוך, כי לפי מה שאני אומר עכשיו, אז בהדבקת פת בתנור יש עוד פחות אפשרות לחשוב שזה התראת ספק. מה הספק פה הרי? הרי בסופו של דבר... מה?
הרי מההתחלה אמרתי לך שאני בכלל לא מבינה את הסיטואציה. למה שבן אדם ידביק פת... למה בכלל יש על זה שאלות? מאיפה מבין את הסיטואציה הזאת? אבל דרך אגב, בכזית, זה דווקא מאוד יכול להיות. כי אם בן אדם מטרים בו ואומרים לו שאם הוא יוכל שלם, אז הוא נהנה שהוא יחייב בעונש, אז הוא יגיד יופי, אז אני אוכל חצי, ואני לא אתחייב בעונש.
שווה לו,
יאכל רק חצי.
אני אומר אפילו מעבר לזה. גם אם הוא לא, הוא יכול גם לא לאכול את החצי השני, לא כי הוא מפחד מהמלכות. סתם לא בא לו, הוא רוצה רק חצי זית, מה הבעיה? אין כלל
כזה. נכון, ועד הוא מקבל לגיטימציה. נניח שהבן אדם מאוד רעב ולא עומד בפיתוי ובא לו לאכול חצי.
אני מבין מה שאתה אומר.
וכשמטרים בו, ואומרים לו, אז הוא מקבל לגיטימציה לאכול רק את החצי.
אני מבין מה שאת אומרת, אני רק אומר שלא צריך להגיע לזה, זה נכון מה שאת אומרת, אבל לא צריך להגיע לזה. אפילו אם משהו יפסיק לאכול, לא בגלל הפחד מהמלכות, אלא פשוט בגלל שמספיק לו, הוא רצה רק חצי זית, מה הבעיה?
רוצה לקרוא מה יצא לו התבשיל.
אז לכן, שבחצי זית, שההתראה על חצי זית היא התראת ודאי, היא באמת טענה בעייתית, כי הרי את החצי השני מי אמר לך שהוא יאכל, אולי כן, אולי לא. עכשיו אתה צריך להגיד שההתראה היא התראת ספק. אז למה...
אבל אני חושבת...
מה?
אני חושבת שהחלק השני, באפייה, החלק השני הוא תנאי לחלק הראשון. באכילת החצי, המחצית השנייה היא לא תנאי. היא לא תעקור או תהיה תלויה בחלק הראשון, זאת אומרת, שני חלקים נפרדים, שני תמחוי. מה שבאפייה זה לא שני תמחוי.
אבל אני מדבר על שני חצאי זית, זה לא שני תמחויים. שני חצאי זית,
אבל היא לא מוכחת.
אפשר לפתור את זה לפי ההמשך.
מה שיעל מנסה להגיד זה שאפשר לחלק את האכילה הזאת לפרוסות, לשלבים. לעומת זאת, אפייה זה שני חלקים שתלויים זה בזה.
ולכן מה?
ולכן פה זה הרבה יותר אפשר להבין שזה לא התראת ספק.
נכון, זה לא התראת ספק, אבל אנחנו שימו לב, אנחנו בשלב הקושייה של תוספות. בקושייה של תוספות, הרי הוא שואל שזאת כן התראת ספק, זה מה שאני יצרתי את עצמי באמצע. אני התחלתי עכשיו להסביר את התירוץ של תוספות ולא את הקושייה. זאת אומרת, הקושייה הרי הייתה שבהדבקת פת בתנור זאת התראת ספק. אז שאל על זה הברכת אברהם, למה זה התראת ספק? הרי אין פה חשש שמה הוא ישכח כי זה מעשה אחד, כמו שני חצאי זית. ואז התחלתי לעשות חילוק ואמרתי שבהדבקה יש אפילו יותר סבירות שזה לא התראת ספק. כי הרי פה ברור שהוא ימשיך, אם הוא כבר ידביק, משמה הוא ידביק. אבל זה שייך לתירוץ, נעזוב את זה כרגע, אני הרבבתי פה את ה... התחלתי להסביר את התירוץ, אני אדבר על הקושייה.
צריך לעשות כלום כדי שהפעולה תושלם. לעומת כזה יש פה אכילה פוזיטיבית.
נו, אז עוד יותר, אז את חוזרת עוד כמה שאני אמרתי. אז זה אומר שהדבקת פת בתנור היא פחות התראת ספק מאכילת כזית.
נכון, נכון.
ואנחנו רוצים להסביר למה זה יותר. הרי באכילת כזית זאת לא התראת ספק, נכון? זה נתון, כי אחרת אי אפשר להלקות על אכילת כזית נבלה. אז זה לא התראת ספק. ובהדבקת פת בתנור, תוספות שואל למה זאת לא התראת ספק. כאילו, תוספות מניח שזה אמור להיות התראת ספק. בשאלה היא למה.
עוד אפשרות. באפייה הוא יכול לרדות ואז הוא בעצם עוקר את האיסור, עוקר את החיוב, נכון? ואילו בזית, אם הוא יאכל את החצי השני, הוא יהיה חייב באיסור, הוא יהיה עליו אחר את האיסור הזה, התראה תהיה התראת ספק, התראת ודאי, אם הוא יאכל את החצי השני.
למה?
אין לו אפשרות להינצל, אם יש לי את המלאכה. נכון, בסדר. אבל אם הוא ישלים את המלאכה, אז יש עליו חיוב.
אבל התראת ספק זה תמיד ניסוי היפותטי. כשאני מטרה בו, האם בהכרח הוא יגיע לעונש או שיש אפשרות שלא? בסוף הוא יגיע לעונש, אבל כמה שבשלב ההתראה ישנה אפשרות שהוא לא יגיע לעונש, זה מה שנקרא, התראת ספק.
אז ברכת אברהם, לדעתי, הוא טועה פה. זאת אומרת, אפשר להסתיק את הקשר הוא הקשר של הלא לשכוח. כמו שאנחנו לא סוברים שהוא לא ישכח את החצי השני, כך הוא לא ישכח את העניין של הלא לרדות, את העניין שהוא ישאיר את זה בפנים, בזה ברכת אברהם צודק. אבל לגבי איכות התראת הספק, פה זה לא נכון ללמוד את זה מכזית. זאת אומרת, אני חושבת שהברכת אברהם אפשר ללמוד ממנו רק חלק אחד, ולא את החלק השני.
למה? למה החלק השני לא? אני חושב שכן.
בגלל שאמרנו שאנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה, שהפעולה הזאת היא נעשית כאילו מעצמה, ברגע שהוא ידביק, בעצם זה כבר נעשה, לעומת כזית שיש אפשרות הרבה יותר רצינית, שהוא יחליט בכוונה לא להמשיך הלאה.
בדיוק, תשמעו אוזנייך מה שפיך אומר. אז זה בעצם אומר שבהדבקת פת בתנור זה פחות התראת ספק מאשר בכזית. אז צודק, ברכת אברהם, למה התוספות רואה בזה התראת ספק? הרי פה הוא כבר גמר בכלל את הפעולה, ועליה הוא הותרה, מה אכפת לי שאחרי זה יש עוד תנאי שזה גם יהיה יפה? להפך, הוא צודק בשתי השאלות שלו. אז מה שאני רוצה לומר זה ככה, אני סליחה על הערבוב שאני עשיתי, אני הכנסתי פה.
לא, אני רק אומרת שאי אפשר ללמוד את זה. הברכת אברהם לדעתי, הטעות שלו היא שהחצי כזית זה כן עכשיו התראת ספק.
לא! לא.
לא מצד הלשכוח, מצד איכות ההתראה, כי יכול להיות שהוא לא ימשיך.
לא, אבל זה לא נחשב...
למה לא?
כי עובדתית הוא צודק שזה לא נחשב התראת ספק. כי עובדה אחרת, איך אפשר להלקות בן אדם שאוכל כזית נבלה? תמיד, אולי הוא לא אוכל את החצי השני. איך מלקים על העבירה הזאת בכלל? לכן ברור, זו ההוכחה שלו, הסברה הצודקת, יכול להיות שהוא לא אוכל את החצי השני. אבל קודם כל עובדתית. מעצם העובדה שיש עונש מלכות על אכילת כזית נבלה, רואים שאין חשש כזה שהוא לא יאכל את החצי השני. אם הוא התחיל את מעשה העבירה, ההנחה שלנו שהוא יסיים אותו. אז צודק הברכת אברהם, אם זה ככה, אז גם אצלנו אותו דבר.
כי אני חושבת שהסיבה שזה לא התראת ספק היא לא בגלל זה. סליחה, היא לא בגלל זה, אלא לפי ההמשך שלמדנו, שזה כאילו עבירה מתמשכת, ואז בעצם אתה יכול להגיד אם זה התראת ספק או ודאי רק בסוף המעשה.
מה פתאום?
בגלל אתה שזה...
נמדד לפי השלב שבו מטרים. סוף המעשה זה לא מעניין. הרי בסוף המעשה, עוד פעם, זה מבלבל, אני גם בשיעור הקודם עמדתי על זה. סוף המעשה הוא תמיד כזה שהפת נאפתה. כי אם בסוף הפת לא נאפתה, אלא רדיתי אותה, לא עולה השאלה אם להלקות אותו, לסכול אותו או לא. אנחנו הולכים לסכול אותו בגלל שהפת בסוף נאפתה. אלא מה? התוספות אומר, נכון שהיא נאפתה, ונכון שעקרונית היה מגיע לו אונס קילה, אבל בשלב של ההתראה, הייתה גם אפשרות לא, שזה לא יאפה. וכיוון שככה ההתראה היא התראת ספק, ולכן גם כשזה בפועל זה כן מאפה בסוף, אני לא אמור לסכול אותו.
אולי
הבדלים הם... מה שקרה בסוף תמיד הפת נאפתה, זה ברור. אחרת הדיון לא עולה.
אבל אולי חלק מה...
מה?
ולמה אתה נאפתה? אולי נתון נוסף זה הזמן, כי באפות, נכון שבעצם זה שהוא הניח, אז הוא כבר מתכוון לאפות את ה... אבל יש זמן די ארוך עד שזה ייגמר והוא יהיה להתחייב. Okay. יש זמן ארוך עד שהוא יכול לשנות, ובאכילת משהו טרף, נבלה, אין הרבה זמן, זה תוך כדי אכילת פרה. גם אם אתה בכוונתו, אולי יש פה תלות נוספת של זמן.
אז פה באמת, אני יכולה להגיד, כן?
אכילת פרה, פחות או יותר, מה הזמנים ש...
אמרתי, 4 דקות עד 9 דקות.
4 דקות עד 9, אוקיי.
יש כאלה שאומרים גם 2 דקות, אבל זה דעה מקובלת עם משהו כמו 4 דקות. מה שעסקה אומרת זה אפשרות אחת באמת. ואת אפשרות אחת זה להגיד שיש פה תהליך ארוך של היעפות. לאורך תהליך ההיעפות, בהחלט יכול להיות שבן אדם ישכח, הוא כבר לא עוסק בעניין הזה, הוא הרי גמר כבר בשלב ההדבקה את החלק שלו. אחרי זה זה הולך לתנור ונאפה. כאן בהחלט יש חשש שהוא ישכח. במקרה של אכילת כזית, הוא אוכל כזית, חצי זית, ונגיד לקחים 2 דקות, והוא אוכל עוד חצי זית. אבל תכלס הוא עוסק באכילת הכזית הזה, ויתרו בו קודם. כאן אני אומר שאין חשש שהוא ישכח. אבל בהדבקת פת בתנור, אולי יש חשש שהוא ישכח. זה הטענה, החשש העובדתי. זאת אומרת שעובדתית באמת יש יותר חשש שהוא ישכח בהדבקה, מאשר באכילת 2 חצאי זית. אבל יכול להיות שיש בו כאן הבדל הלכתי. מה זאת אומרת? דיברתי בשיעור הקודם על השאלה של החזקות. אמרתי שאם הוא רדה בסוף, אז חזקה שכבר, סליחה, לא רדה בסוף, אז חזקה שכבר בהתחלה כשהוא ידביק, הוא כנראה לא יתכוון לרדות. ולכן, עוד פעם, החזקה הזאת זה שיקול הלכתי. זאת לא הערכה פסיכולוגית למה באמת הוא התכוון, אלא הערכה הלכתית היא כזאת, שאם כרגע זהו המצב, לטעון שקודם המצב היה שונה, חובת הראיה היא עליך. אם אני כרגע יודע שהוא משאיר את זה בתנור, ואתה רוצה לטעון שמההתחלה הוא לא התכוון להשאיר בתנור, תביא ראיות. כי אנחנו כמו מקווה שהוא עכשיו הוא כשר. ואתה אומר, רגע, אבל אולי לפני שבוע הוא לא היה כשר? יש חזקה דאשתה. אם כרגע הוא כשר, בשביל לטעון שלפני שבוע הוא לא היה כשר, אתה צריך להביא ראיות. יש לי חזקות. אם כרגע זה המצב, אני מניח שזה תמיד היה המצב. אלא אם כן, תביא ראיות שלו. אז כמו שאמרתי בשיעור הקודם, אני יכול גם להגיד כאן. מה אני אומר כאן? שההבדל, מה שעסקה הציעה, זה שההבדל הוא הבדל של הערכה, של אומדן הפסיכולוגי. הבן אדם, בהקשר של הדבקת בת בתנור, באמת יש יותר חשש שהוא ישכח, פשוט עובדתית. כי זה לוקח זמן, הוא כבר לא, הוא מתעסק בזה, הוא הלך למקום אחר בכלל, ובינתיים זה נאפה בתנור. זה לא כמו מישהו שיושב ליד הצלחת, וממשיך לאכול את הכזית נבלה שלו. ששם הוא עסוק באותו עניין, הוא לא מניחים שהוא ישכח. זה הבדל עובדתי, פסיכולוגי. אבל יכול להיות שיש הבדל הלכתי. ההבדל ההלכתי הוא שכאשר אנחנו מדברים באכילת כזית, אז החזקה היא שהבן אדם לא שוכח. למה? כי אם הבן אדם מתחיל לאכול את הכזית פת, עובר להתראה, אני ממשיך להניח שהוא מודע להתראה כל הזמן שהוא אוכל, אלא אם כן הוא הוכח אחרת. חזקה זה מעיקר, כן? אני מניח שהמצב ממשיך כל הזמן. במקרה שלנו, הרי מדובר על מעשה שכבר הסתיים. היעפות אחר כך זה משהו אחר. ואם זה כך, יכול להיות שהחזקה לא ממשיכה מהשלב של ההדבקה לשלב של היעפות. כיוון שזה שלב אחר, הוא לא קשור כבר לשלב הזה. בפרט שהמעשה שלי כבר הסתיים. ואז ההבדל הוא לא בשאלה מה הסיכוי שהוא באמת ישכח. זה לא הבדל הסתברותי. אלא זה הבדל הלכתי, שפה אני לא אומר חזקה. אני לא אומר שמה שבהתחלה כנראה גם ממשיך הלאה עד שיוכח אחרת. למה? כי ברגע שעברתי לפאזה שנה, גמרתי את הפעולה שלי, הלכתי לדרכי, בינתיים הפת נאפת בתנור. גמרנו, הסיפור נגמר. אז אני לא ממשיך את החזקה שאני לא שוכח. אז זה פה זה כבר לא הבדל הסתברותי, אלא הבדל הלכתי, אוקיי?
אבל רגע, רגע, רגע. אני, קודם כל דיברנו על לא שהוא שוכח את הפת בתנור, אלא שהוא שוכח את ההתראה.
נכון.
עכשיו, חזקה שבן אדם שאומרים לו, אל תדביק את הפת, אל תאפה את הפת בתנור, והוא אומר, ואתה תהיה חייב מיטה, והוא אומר, כן, אני עושה על מנת שאני אהיה חייב מיטה. איזה חזקה יש פה שהוא עכשיו ישכח שהפת נאפת בפנים? הוא היה צריך מיד להוציא...
את שאלת את זה גם בשיעור הקודם, ואני אענה לך את מה שעניתי לך בשיעור הקודם, שההנחה של הגמרא זה לא קשור לראשונים בכלל, זה כבר הנחה של הגמרא. ברגע שאנחנו מדברים על התראת ספק, ואנחנו דנים האם זאת התראה או לא התראה, ואנחנו הרי אפילו פוסקים שזאת התראה, נכון? אבל ריש לקיש אומר שזאת לא התראה, אוקיי? אז מה זה אומר? הרי בכל מקרה מדובר פה בהתראה שהוא אומר כן ועל מנת כן אני עושה, כי אחרת לא צריך להגיע לזה שזה לא התראת ספק, סתם זאת לא התראה שמחייבת, נכון? זאת אומרת, אם אנחנו דנים על התראת ספק, זה אומר שהייתה פה התראה והייתה פה קבלת התראה. הוא אומר, כן, ועל מנת כן אני עושה. ובכל זאת אנחנו מגדירים את זה כהתראת ספק. רואים שהגמרא לא מסתפקת באמירה כן, ועל מנת כן אני עושה. הצעתי גם הסבר למה. למה? כי כשהוא אומר, כן, ועל מנת כן אני עושה, זה יכול להיות, הוא אומר, כן, אני יודע את מה שאתה אומר לי, לא חידשת לי חידושים הלכתיים, אני מכיר הכל, ועל מנת כן אני עושה. זה לא אומר שאני לא הולך לרדות אחר כך. יכול להיות שאני ארדה אחר כך, רק זה שאתה מוסיף לי שאני מגיע לאיסור סקירה, אני אומר לך, כן, כן, הבנתי, אני יודע. לקחתי את זה גם...
אותו דבר עם הכזית. אותו דבר עם הכזית. על מנת כן אני עושה, ואני מתכנן לאכול רק חצי. הוא לא אומר להם את זה, אבל התכנון שלו זה לאכול רק חצי, בדיוק אותו דבר.
לכן בדיוק אני, זה הרי מה ששאל ברכת אברהם. לכן אני הצעתי...
אני לא רואה את ההבדל בזמנים פה בכלל. זה בכלל לא משנה לי אם זה 15 דקות או 9 או 4.
זה מאוד משנה. מה שאת עושה, את שואלת, את חוזרת על שאלת הברכת אברהם.
זה רק הרחוק.
אני אחזור על התירוץ שנתתי לברכת אברהם. והתירוץ שאני נתתי היה כזה. אפשר לנסח אותו הסתברותית, ואפשר לנסח אותו הלכתית. הסתברותית, כשאני יושב ליד צלחת, ואוכל כזית נבלה, ומישהו יתרה בי לפני כן, סביר מאוד שלאורך הארבע דקות האלה לא שכחתי את ההתראה. לעומת זאת, אם אני הדבקתי פת בתנור, ואחרי זה הלכתי לדרכי, הלכתי לעבוד בגינה. לא זה משנה מה, הלכתי לעשות משהו אחר. והפת בינתיים נאפת בתנור. מה, את באמת בטוחה שאחרי כבר, לא יודע מה, חצי שעה הפת נאפת בתנור. אחרי 25 דקות שאני עוסק במשהו אחר, לא שכחתי? זה באמת בהכרח אותו דבר כמו כזית נבלה? ממש לא, עובדתית. ואני טוען יותר מזה, גם הלכתית יש הבדל. או אפשר לנסח הבדל. שמה? הטענה היא בעצם, בלי קשר כרגע להערכה אם הוא באמת שכח או לא, יש הנחה הלכתית. ההנחה הלכתית אומרת שכל עוד לא הובאה ראייה, המצב הקודם ממשיך הלאה. ואם הוא היה מודע להתראה כשהוא אכל את החצי הראשון, אז הוא מודע להתראה גם כשהוא אכל את החצי השני. ושוב, זאת לא הערכה פסיכולוגית של מודעות. זה כלל הלכתי, שאני ממשיך להניח את ההנחות הקודמות עד שהוכח אחרת. אבל זה הכל באכילת כזית פת, כשהוא עוסק באותו עניין. אבל אם הוא הדביק את הפת בתנור, והוא כבר גמר את המעשה שלו, עכשיו הפת נמצאת בתנור ונאפת. כאן יכול להיות שכבר נקטע השלב הראשון, ואני לא אעשה את החזקה הזאת שממשיכה גם הלאה את המצב כל עוד לא הוכח אחרת. אוקיי? כן, בדיוק, עם השריפה דוגמה טובה. כן?
אני לא חושבת שזה דוגמה טובה, כי מצופה מבן אדם שמטרים בו, שלא, שאם הוא לא רוצה להתראו בו, הסבירו לו שהוא מיד יוציא את הפת, ולא יחכה רבע שעה.
את מניחה שמצופה.
אני, אל תכסי.
לא, הוא מניח שלא מצופה. אם הבן אדם רוצה לא להוציא מיד את הפת, הוא רוצה להוציא עוד 10 דקות. מה זה עסק שלך? אני אוציא עוד 10 דקות ואני אפטר. ואז חזרנו לסוגיה, אם אתם זוכרות, שלמדנו בשיעורים הקודמים. אונס ביום אחרון. אני דוחה משהו שיש לי זמן לעשות אותו, לרגע האחרון, ואז נאנסתי. נאנסתי במקרה הזה כי שכחתי. יש בהחלט דעות שדבר כזה נקרא אונס. לכן זה לא מצופה או לא מצופה, אני לא ירא שמיים. אבל עדיין תכננתי לרדות את הפת 5 דקות לפני שהיא תאפה, אבל 20 דקות להשאיר אותה שם בפנים. מה יש? כך תכננתי. אז אני לא אקבל מפתיר יואנה, אני לא הצדיק הכי גדול בעולם. אבל זכותי היה לעשות את זה, ואני לא חייב סקירה עדיין.
לא, גם יכול להיות... 5 דקות אחרות. יכול להיות שהייתי עסוק במשהו.
מה?
יכול להיות גם שהייתי עסוק במשהו אחר, ואני אומר, טוב, עוד 10 דקות אני אספיק, ואז עבור.
טוב.
בסדר, אני פשוט, אין לי בעיה, הבנתי את הרעיון, אני פשוט לא מקבלת את ה... זאת אומרת, אני רבי יוחנן, כאילו, אני לא יודעת, פשוט נראה לי להגיד שזה, בגלל זה זה לא התראה, נראה לי הגזמנו.
טוב, אז צריך להבין, צריך להבין את הרקע, שבטח בקשר למיטה, בקשר למיטה, הכלל הוא והצילו העדה, אנחנו אמורים לעשות את כל מה שאפשר, כדי לא לבצע בפועל את עונש המיטה. מגיעים לחששות מאוד מאוד רחוקים, שאולי אולי לא יתקיים פה איזשהו תנאי, כדי שלא לקיים בו את עונש המיטה. ובהקשר הזה, לפחות לגבי מיטה, זה בהחלט אפשרות אפילו לא כל כך רחוקה. אדם שכח, כן, יכול לקרות. טוב, אבל זה דיון אחר. בכל אופן, בואו נעבור לתירוץ של תוספות. אז זה היה, עד כאן עסקנו בקושייה. זה לקח לי המון זמן. ותרץ ריבה, דכיוון שהדביק תוך כדי דיבור של התראה, ובוודאי תאפה אם לא ירדנה, לאו התראת ספק הוא. בוודאי לא היה בדעתו לרדות קודם אפייה, ולא היה בדעתו לרדות קודם אפייה. מה הוא אומר כאן? בפשטות נראה שהוא מדבר כאן על הערכה פסיכולוגית מה היו כוונותיו של האדם. ומה שהוא אומר בעצם זה ככה, אם אתה כרגע לא רדית, בפועל הרי לא רדית, נכון? כי אם היית רודה בפועל, אז השאלה לא מתעוררת. השאלה מתעוררת רק במצב שהוא לא רדה, ועכשיו עומדת על הפרק השאלה אם יסכול אותו או לא, נכון? כי אם הוא רדה באמצע והפת לא נאפתה, אז אין מה להיכנס לשאלה אם זאת התראת ספק או לא, לא הייתה עבירה. רק אם הייתה עבירה, אנחנו מתחילים לדון מה דיפה של ההתראה. האם ההתראה הייתה התראת ספק או לא. אז מדובר שאתה בעצם בסוף לא רדית. אם אתה לא רדית, אז ההנחה היא שכנראה גם כשהדבקת לא התכוונת לרדות. יותר מזה, אם אתה הדבקת, וזה אני חושב יותר מראה בכוונת ריבה, אם אתה הדבקת את הפת בתנור רגע אחרי שיתרו בך, בשביל מה הדבקת אותה שם? הדבקת אותה שם כדי שהיא תאפה. מה אתה מספר לי סיפורים שאתה הדבקת את זה והתכוונת לרדות אותה אחרי 5 דקות? מה, אתה מסרק משחקים של הדבקת פת בתנור, תחרות עם השכן שלך? אתה עושה את זה כדי שתהיה לך פת, אתה רוצה לאפות את הפת, אבל אם תרדה היא לא תאפה, אבל בשביל מה הדבקת? אלא אם אתה מדביק אחרי ההתראה, כנראה שאתה התכוונת להדביק וגם להשאיר אותה שם. לכן זה לא התראה ספק. זה מה שמתראה צריבה. אוקיי? כן. ועוד פעם, אפשר היה לנסח את זה בצורה הסתברותית, ולהגיד, סך הכל זאת באמת הערכה שלי לכוונות שלו. אם הוא ידביק, הוא כנראה גם מתכוון שזה יהיה אפה. זאת אומרת, הערכה... של כוונותיו של בן אדם, הערכה פסיכולוגית של מה בן אדם מתכוון, זה נשמע מאוד סביר. גם כאן אפשר היה לנסח את זה בשפה של חזקות, ואפשר היה להגיד, אם כשאתה הדבקת, אתה כבר הנחת, או זאת אומרת, הייתה התראה ואתה בכל זאת החלטת להדביק, ההנחה שלנו, שאתה כנראה גם תמשיך, אתה כנראה גם מתכוון שזה יהיה אפה, לא בגלל שאנחנו באמת חושבים שאתה התכוונת לא לרדות, אלא כי זאת ההנחה ההלכתית. כל עוד לא הוכח אחרת, אנחנו נניח שאתה התכוונת לא לרדות. תשימו לב, התירוץ של ריבה מדבר פה על השאלה, מה היה בכוונתו כאשר הוא ידביק. עדיין ישנה אפשרות שהוא ירדה בפועל, אבל זה כבר לא נקרא התראת ספק, נכון? על זה כבר דיברנו. זה לא נקרא התראת ספק, עצם האפשרות שהוא ירדה. מה שחשוב לי זה מה הייתה כוונתו מראש. אם כוונתו מראש הייתה לרדות, ועל זה דיברתי בשיעור הקודם, בקושייה של תוספות, תוספות בשביל להסביר שזאת התראת ספק, היה צריך להניח שמראש כשהוא הדביק, הוא התכוון כדי לרדות, נכון? שאלנו שם, למה תוספות היה צריך את זה? סתם, עצם העובדה שהוא יכול אחר כך לרדות, הופכת את ההתראה להתראת ספק, בלי קשר לכוונות שלו. עצם העובדה שהוא יכול לא להגיע לסקילה, זאת התראת ספק. תוספות מניח שלא. זאת אומרת, אם הכוונה שלו הייתה לרדות, אם הכוונה שלו צריכה הייתה לא לרדות, אז נכון שאחר כך הוא יכול להתחרט, יכול לעשות כל מיני דברים, ובכל זאת לרדות. זה לא יחשב התראת ספק. ראינו את זה בשיעור הקודם. תוספות פה ממשיך את כיוון החשיבה הזה. ולכן תוספות אומר ככה, בוא נעשה את החשבון. יש לנו שתי אפשרויות. או שהייתה לו כוונה מראש לא לרדות, ואז זה כמובן לא התראת ספק. זה ברור. מה היה הצד של תוספות להגיד שזאת התראת ספק? כי אולי באמת הייתה כוונתו לרדות, רק הוא שכח. ולכן הוא לא רדה. נכון? אומר תוספות, יש לי ראיה לזה שלא נכון שהייתה כוונתו לרדות. כי בן אדם שמדביק פת בתנור בפרט אחרי שיתרו בו, ברור שהוא לא מתכוון אחר כך לרדות. בשביל מה הוא הדביק? ברור שהוא מתכוון להדביק כדי שתהיה לו פת. ולכן אין חשש שהכוונה שלו הייתה מראש לרדות. אלא מה? הכוונה שלו הייתה לא לרדות. עדיין אני יכול לשאול בסדר, אבל בפועל הרי הוא יכול אחר כך לרדות. זה כבר תוסף בקושיה אמר לנו שלא מעניין אותו. אם מראש הכוונה שלו הייתה לא לרדות, זה לא יחשב התרעת ספק. לא אכפת לי שאחרי זה הוא יכול לרדות. כמו בכזית פת. עכשיו, כזית נבלה. עכשיו אנחנו מגיעים לדמיון הכזית נבלה של הברכת אברהם. כמו בכזית נבלה, כשאני התראתי בו, והוא התחיל לאכול את החצי זית הראשון, תמיד ישנה אפשרות שאת החצי השני הוא לא יאכל. זה אפילו אפשרות יותר סבירה מאשר פה. יכול להיות שבא לו רק חצי זית, נכון? ושם, אם הדבקת, ברור שאתה התכוונת גם להשאיר. ועדיין אין לנו חשש שם, נכון? זאת לא נחשבת התרעת ספק. למה? כי ההנחה היא שאם אתה התחלת לאכול למרות שהייתה פה התרעה, התכוונת לאכול, זה הכל. ואנחנו לא מניחים שבחצי השני לא התכוונת. אבל מצד שני, את החצי השני יכולתי לא לאכול, גם אם התכוונתי מראש לאכול כזית. בפועל הרי יכולתי לא לאכול את החצי השני. זה לא מעניין. דבר כזה לא נקרא התרעת ספק. התרעת ספק נקבעת לפי השאלה מה הכוונה שלך ברגע ההתרעה. זה מה שחשוב. לא משנה מה אתה תעשה אחר כך שתתחרט. זה לא מעניין. למה זה לא מעניין? כי אם ברגע ההתרעה אתה התכוונת לאכול כזית, או התכוונת להדביק ולהשאיר את הפת, בסדר? אז יש חזקה שזה ממשיך גם אחר כך. זה לא מעניין אותי מה יקרה אחר כך. החזקה היא זה ממשיך גם אחר כך. אם בפועל תעשה את זה, אם לא תאכל את החצי השני, או שתרדה את הפת בפועל, אז כמובן לא תתחייב בעונש. אבל לא תתחייב בעונש, לא בגלל שההתראה הייתה התראה ספק, אלא פשוט בגלל שאין את העבירה על מה להניש אותך. לא עשית את העבירה. הפת לא נפתה, או שלא אכלת כזית נבלה. לכן זה לא קשור לדיני ההתראה. מבחינת ההתראה, לא חשוב לי מה יקרה בסוף. חשוב לי מה אפשר שיקרה בסוף, או מה תכננתי לעשות בסוף. זה הכל. ואם הגעתי למסקנה שהבן אדם תכנן לעשות את העבירה, אז עכשיו חובת הראייה היא עליו, אם הוא רוצה לטעון שבאמצע הוא שכח, והוא בעצם מתכוון לרדות והוא שכח. לא, אם אתה הדבקת, כנראה לא התכוונת לרדות. זה מה שמתרץ התוספות. עכשיו התוספות אומר הלאה.
כלומר, במקרה כזה, כשיש חזקה, אז חובת חובת ההוכחה היא על עובר העבירה, ולא חשוב לי על העבריין.
את על הראייה הוא על העבריין. אתה רוצה להיפטר, תביא ראיות. בסדר?
כלומר, אם יש עדים וכו', הוא צריך להוכיח את ההפך.
נכון. עכשיו הוא אומר, ולא הווה, אני ממשיך לקרוא בתוספות, ולא הווה התרעת ספק, אלא בלוקח אם על הבנים. למען דאמר בפרק ואילו אין אלוקים, ביטלו ולא ביטלו. דשמה לא ישבור כנפיה, או לא ישחתיה. עכשיו שמשבר כנפיה, הם יכולים להתרותו. דלא אבי ההתראה, אלא על עליו. ועליו כבר עבר. מה הוא אומר? מדובר על מישהו שלוקח את האם על הבנים. בסדר? ברמה העקרונית, הרי הוא יכול לתקן את זה. הוא ישלח את האם. ואז אין בעיה, הוא מתקן את עליו שהוא עבר. מתי אני יכול להיות בטוח שהוא לא יכול כבר לתקן יותר את עליו? אם הוא ישבור את הכנפיים של האמא. נשמע קצת אכזרי, אבל דיון היפותטי.
הוא לא יכול לעוף.
אם הוא ישבור את הכנפיים של האמא, אז כבר הוא לא יכול לשלח אותה, היא כבר לא יכולה לעוף. במצב כזה כבר אפשר להלקוט אותו, נכון? כי פה כבר ברור שהוא לא יכול לתקן את המעוות, הוא כבר לא יכול לשלוח את האם. כל עוד יש לו את האפשרות לשלוח את האם, אתה לא יכול להלקוט אותו על זה שהוא לקח את האם, כי שמה הוא ישלח אותה, ובזה הוא יתקן את עליו שהוא עשה. אבל אם הוא שבר כבר את הכנפיים, זה נקרא ביטלו ולא ביטלו. אם הוא שבר כבר את הכנפיים, אז אתה יכול להיות בטוח שהעליו הזה כבר לא יתוקן. בסדר? ואז מה? אלא מה, אומר התוספות, במצב כזה, אבל אי אפשר להתרות בו. מתי תתרה בו? הרי אתה כל הזמן מתרה בו, אבל איך תדע? אולי הוא ישלח את האם עוד רגע. כשאתה רואה אותו, שהוא משבר את הכנפיים, אתה לא יכול להתרות בו לפני שמירת הכנפיים, כי לפני שבירת הכנפיים זה כבר מאוחר, עליו הרי נעבר מתישהו לקח את האם על הבנים. אתה לא יכול להטרות בו עכשיו לפני שהוא משבר את הכנפיים. ואם יתרת בו אז, אתה לא יכול לדעת האם הוא ישבר את הכנפיים בהמשך או שהוא ישלח אותה. ולכן דבר כזה נקרא התרעת ספק. אוקיי?
אני רוצה רגע להבין את הסיטואציה. האיסור שלא תשלח את האם על הבנים, זאת אומרת, הוא צריך קודם לשלח את האם, ואז לקחת את הבנים, נכון? ואם הוא לקח את הבנים ולא שילח את האם, הוא יכול לתקן את זה על ידי זה שעכשיו הוא ישלח את האם?
כן, זה לאו הניתק לעשה. שלח תשלח את האם,
זה תעשה. אוקיי, אז זה לאו הניתק לעשה.
הוא ייקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם, והבנים תיקח לך. אז יש לאו, לא תיקח האם על הבנים, אבל מי שעבר, זה כמו גזל, מי שעבר על הלאו, יש לו מצוות עשה שיכולה לתקן את הלאו. זה נקרא לאו הניתק לעשה, שמתוקן על ידי עשה.
אז זה כמו שהבאנו על הנותר.
בדיוק. נותר זה גם דוגמה לזה, נכון. אוקיי? אז הוא אומר, אז במצב כזה זאת התראת ספק. אבל אצלנו זה לא התראת ספק. כי ברגע שהוא ידביק את הפת, ברור שהוא גם הולך להשאיר אותה. כשהוא לקח את האם, זה ברור שהוא הולך לשבור לה את הכנפיים? מה פתאום? מי אמר דבר כזה? יכול להיות שהוא הולך לקח את הבנים, סליחה. מי אמר שהוא לא ישלח את האם עוד רגע? לכן שם זה התראת ספק. אצלנו זה לא התראת ספק. או דוגמה אחרת גם על השבועה, כן?
טוב, אז... אבל כאן זה איזושהי פעולה הפוכה, זאת אומרת, הרי הוא צריך קודם לשלוח את האם ואחר כך לקחת את הבנים.
נכון, אבל אם הוא עבר ולא...
אי אפשר לתת לו התראה, אי אפשר לתת לו התראה אחרי שהוא לקח את הבנים ולהגיד לו תשלח את האם.
היה לא בסדר. זה כבר... עקרונית הוא צריך לשלח את האם קודם. זה ברור שהוא היה לא בסדר. אבל התורה אומרת, אם עברת על הלאו הזה, אני נותנת לך אפשרות לתקן. אם תשלח את האם אחרי שלקחת את הבנים, גם זה בסדר. אוקיי? אז עכשיו, כיוון שיש תמיד את האפשרות לתקן, ואז אתה לא לוקח, אז עכשיו איך אפשר להלקות אותך? אי אפשר להלקות אותך, כי תמיד יש את האפשרות שאולי תתקן את עליו. מהיו, יש אפשרות, אם אני אשבור את הכנפיים של האמא, אני כבר לא יכול לשלח אותה. אומר התוספות נכון, אבל איך יתרו בו? האם יתרו בו מראש, תמיד יש את האפשרות שאולי הוא ישלח את האם. אם יתרו בו רגע לפני שהוא שובר את הכנפיים שלה, אז במצב כזה, זה כבר איחרת את המועד, כיוון שאת העבירה הוא עבר כשהוא לקח את האם. לא כשהוא שובר את הכנפיים שלה. שבירת הכנפיים זה רק מוודא שהוא לא יוכל לתקן את העבירה. אבל מתי הוא עבר את העבירה? כשהוא לקח את האם. אז ההתראה צריכה להיות לפני שהוא עבר את העבירה, לא לפני שהוא שובר את הכנפיים. אז לכן אומר תוספות, זה מצב של התראת ספק. אצלנו זה לא התראת ספק. אוקיי? עכשיו תראו, אבל בסוף הוא אומר, אולי נקרא הלאה, וכן בשבועה, שלא אוכל כיכר זו, אם אוכל זו, כן, אני לא אוכל את כיכר ב', אם אכלתי את כיכר א', ואחלי לאיסורי, יש את כיכר האיסור וכיכר התנאי, כן? כיכר התנאי זה הכיכר שאם אני אוכל אותה, יהיה אסור לי לאכול את כיכר האיסור, אוקיי? אז כיכר התנאי וכיכר האיסור. אז הוא אוכל את האיסור, והדר, ואחרי זה, אחלי לתנאי. אם אני אכלתי את האיסור, אז בינתיים עוד לא עברתי איסור. כי אם אני לא אוכל את כיכר התנאי, אז אין על האיסור לאכול את כיכר האיסור, נכון? הרי האיסור הזה הוא רק בתנאי שאני אוכל את כיכר התנאי. אז אם אני אכלתי את כיכר האיסור, ואחרי זה אכלתי את כיכר התנאי. ושוב פעם, אותה בעיה. אם יתרו בי לפני שאכלתי את כיכר האיסור, ומה אתם רוצים? אני לא אוכל את כיכר התנאי, ואין בזה שום איסור, אין בזה שום בעיה. אז מה יעשו? יתרו בי לפני שאני אוכל את כיכר התנאי, אבל אכילת כיכר התנאי היא לא איסור. האיסור הוא אכילת כיכר האיסור. אכילת כיכר התנאי רק הופכת את האכילה ההיא לאכילת איסור. שוב פעם, זה בדיוק אותו מצב כמו בשילוח האם, שילוח הקם, שאי אפשר להתרות, זה התראת ספק. כיוון שמתרים בו בשעת אכילת האיסור, עדיין מחוסר מעשה אכילה של תנאי, קודם שהתחייב מלכות. אבל אחר כשמדביק פת בתנור, אין האפייה מחוסרת מעשה. מה זה? פתאום זה ניסוח שונה. שימו לב, יש פה שני ניסוחים, הוא מחליף ניסוחים. הניסוח הראשון של תוספות, זה שברור שהוא התכוון מראש על מנת שלא לרדות, נכון? אחרת למה הוא הדביק?
כן.
זה לא התראת ספק, תראו את השורה השנייה בקטע המושחר. לאו התראת ספק הוא, בוודאי לא היה בדעתו לרדות קודם אפייה, נכון? זאת אומרת, איך הוא מסביר למה אצלנו זה לא התראת ספק? כי ההערכה שלנו זה שהוא לא התכוון לרדות. מה הוא אומר כאן? זה הערכה פסיכולוגית, נכון? איך הוא מסביר את זה כאן? כאן הוא אומר, אצלנו זה לא התראת ספק, כי האפייה לא מחוסרת מעשה. מה זה קשור לאפייה לא מחוסרת מעשה? ואם כן, אתה נגיד שהייתי צריך, בשביל להשאיר את הפת מודבקת בתנור, נגיד שהייתי צריך לעשות את זה במעשה. נניח, לצורך הדיון, נגיד שאני צריך להחזיק את הפת כל הזמן, כך שהיא תישאר מודבקת בתנור, בסדר? רק לצורך הדיון, אוקיי? אז לפי הניסוח האחרון של תוספות, זאת הייתה התראת ספק, נכון? כי פה זה כן מחוסר מעשה. לפי הניסוח הראשון של תוספות, זה לא התראת ספק. למה? כי אם אני הדבקתי, ברור שאני גם התכוונתי שהפת תיאפה. מה זה משנה שאני צריך להחזיק אותה כל הזמן? אני התכוונתי להמשיך להחזיק אותה. אתם מבינים שיש פה הבדל בניסוח?
לא, אני קודם כל רוצה, אני חשבתי שהבנתי מה זה מחוסרת מעשה, אבל אולי לא הבנתי נכון, אז אני אשמח שתסביר מה זה מחוסר מעשה.
מחוסר מעשה פירוש הדבר שהשלב השני שחסר, עד שאני אחליט שהבן אדם חייב בעונש, הוא שלב שדורש לעשייה. הוא לא משהו שקורה מאליו.
אז למה אין אפייה מחוסרת מעשה? לא הבנתי.
הוא אמר את המעשה בהדבקה, איזה מעשה הוא צריך לעשות? מכאן והלאה, התנור רופא מאליו.
אז האפייה כן מחוסרת מעשה.
לא, מחוסר מעשה, הכוונה שחסר עוד מעשה שלו כדי שהוא יתחייב. פה לא חסר מעשה שלו כדי שהוא יתחייב. הוא מתחייב מאליו.
אין האפייה מחוסרת, עוד פעם?
איסור האפייה. החיוב על איסור האפייה לא מחוסר מעשה של האדם. גם בלי מעשה של האדם הוא יגיע לחיוב. יגיע לחיוב מאליו. הוא לא צריך לעשות מעשה כדי להתחייב.
האפייה מושלמת בלעדיו, היא מושלמה בלי מעשה מסוים.
בשבועה, בשביל להגיע לחיוב בשבועה, הוא צריך לעשות מעשה של אכילת הכיכר של התנאי. בלי שהוא יעשה את המעשה הזה, הוא לא מתחייב על אכילת כיכר האיסור. אז פה זה מחוסר מעשה. זאת אומרת, עדיין חסר מעשה שהוא יעשה כדי לחייב אותו. בהדבקת פת בתנור לא חסר שום מעשה. מה שחסר זה רק תחכה את הזמן. ברגע שאתה תחכה את הזמן, הוא יהפוך למחויב. אוקיי? נראה בניסוח הזה שהוא מתכוון לתירוץ לגמרי אחר. שבעצם ההדבקה היא פעולת האיסור. ומה שקורה מכאן והלאה זה איזשהו סוג של תנאי. וכיוון שבשעת ההדבקה הוא הותרה, אז הדבר הזה הוא לא התראת ספק. כי הפעולה של האיסור כבר נגמרה, ואת הפעולה הזאת הוא עשה בוודאי בתור איסור. אם אני אומר שזה תנאי עוקר, זה כמובן עוד הרבה יותר מובן, נכון? אם התנאי הוא תנאי עוקר, אז בעצם הייתה פה התראה, והמעשה האיסור, וזה הריבה, אתם זוכרות, הריבה שמתרץ פה זה אותו ריבה שמלווה אותנו לכל אורך הסוגיה. כבר פעמיים נתקלנו בו. זה כבר הפעם השלישית. ובכל אורך הדרך ראינו שהריבה תופס כמו הרשש, שהדבקת הפת היא בעצם האיסור. רק אחרי זה אתה יכול להינצל אם אתה תרדה אותה. אז אומר הריבה, אז מה אכפת לי? הרי בסופו של דבר הוא הותרה ועשה את פעולת האיסור עובר להתראה. זה לא התראת ספק. זה שאחרי זה הוא יכול לרדות ולהינצל, זה עניין אחר, זה לא קשור לאיסור. מה זה קשור להתראת ספק? אז הוא לא רדה. במקרה של שבועה, הרי מה שחסר פה זה מעשה, לא רק, לא רק, איך זה נקרא, לא רק משהו שקורה מאליו. במצב כזה, יש פה ספק, האם הוא יעשה את המעשה או לא יעשה את המעשה, של אכילת כיכר התנאי. כיוון שכך, זה התראת ספק. כי זה תלוי בו. אצלנו זה לא תלוי בו. מה שתלוי בו זה אולי הוא ינצל, אבל לא תלוי בו זה שהוא יתחייב. אוקיי? אז זה ניסוח של סוף התוספות, אבל הניסוח של התחלת התוספות מדבר על משהו אחר לגמרי. הניסוח של תחילת התוספות רק אומר שבהערכה שלי זה שכשהוא התכוון, הוא התכוון כדי לא לרדות, כדי שהפת תיאפה, כחייב בשמה הוא ידביק. זה בכלל לא קשור לשאלה אם זה מעשה או לא מעשה. גם אם היה נדרש מעשה אחר כך, ברור לי לגמרי שהוא התכוון לזה. בואו נראה איך אני הייתי מנסח את התירוץ על השבועה. כן, הרי אני רוצה לחלק את זה מהשבועה. אני אכלתי את כיכר האיסור, ואחרי זה אכלתי את כיכר התנאי. שם הייתי אומר פשוט, כשאכלתי את כיכר האיסור, אין שום הכרח שהתכוונתי לאכול את כיכר התנאי, נכון? להפך, הרבה יותר סביר שלא התכוונתי לאכול את כיכר התנאי. למה לאכול את כיכר התנאי ולהפוך את האכילה הקודמת שלי לאכילה שמחייבת אותי מלכות? להפך, ההסבר ההגיוני והפשוט הוא שלא התכוונתי לאכול את כיכר התנאי. לכן שם זה התראת ספק. אבל בהדבקת בת בתנור, אם הדבקתי, אז ברור שאני גם התכוונתי שזה יאפה, אחרת למה הדבקתי? נכון? ככה אני הייתי מנסח את החלוקה מול השבועה. אבל תוספות לא קורא לזה ככה. תוספות אומר, אבל אחר כשמדביק בת בתנור, אין האפייה מחוסרת מעשה. החילוק הוא לא בשאלה מה התכוונת מראש, אלא מה חסר עד השלב שבו אתה תתחייב בעונש. זה חילוק אחר לגמרי.
אפשר שאלה תם? לא, אני, משהו כאן לא הסתדר לי.
התם שואל מה זאת?
הכיכר היש... מה?
התם שואל מה זאת?
מה זאת, כן. זהו, כיכר האיסור וכיכר התנאי. אפשר לחזור על מה שאמרת, מה שנאמר קודם, על הקטע של נתתי תנאי לזה כדי שלא יכול, לא אוכל...
מישהו נדר...
אשמח לחזור על זה, זה לא מסודר לי.
מישהו נדר נדר, בסדר? שהוא אוסר את הכיכר א' על עצמו, אם הוא יאכל את כיכר ב'. בסדר? בתנאי, כמו אם ירד גשם, כמו אם, לא יודע מה, אשתי תרגיז אותי, אני מתנה את, את הנדר שלי במעשים מסוימים, אני יכול להתנות, אפשר להתנות, לנדור בתנאי, בסדר? עכשיו במקרה
הזה... כמו שאמרנו על הגרושה והיין,
נכון, נכון, כמו שמגרשים בתנאי, אפשר גם לנדור בתנאי. עכשיו הוא נדר בתנאי, שמה? התנאי הוא שהוא יאכל את כיכר ב', זאת אומרת, אם הוא יאכל את כיכר ב', אז כיכר א' תהיה אסורה עליו, בסדר? אז אנחנו כדי לזהות את הכיכרות, במקום א' וב' אני קורא לזה כיכר האיסור וכיכר התנאי.
איסור
והתנאי. אוקיי?
תודה רבה.
הוא אכל את כיכר האיסור קודם, אבל אם הוא יאכל את כיכר התנאי אחר כך, אז יתברר שהכיכר האיסור שאותה הוא אכל, הייתה אסורה עליו. אבל הוא אכל את כיכר האיסור קודם, בשלב שהוא אכל את זה אנחנו עוד לא יודעים שזה אסור. תלוי מה הוא יעשה עם כיכר התנאי. אוקיי? זה הדיון שם. עכשיו במקרה הזה, ברור שההערכה לגבי מה תוכניותיו לכיכר התנאי, שונה לגמרי מההדבקת פת בתנור. הרי אם הוא אכל את כיכר האיסור, אם היית שואלת אותי, מה הוא מתכנן? הוא מתכנן לאכול את כיכר התנאי? הייתי אומר לך, כנראה שלא. מה הוא משוגע לחטוף מלכות? הוא כנראה לא מתכוון לאכול את כיכר התנאי. בסוף התברר שהוא כן אכל את כיכר התנאי. אבל ההערכה שלי מראש הייתה כזאת שהוא לא התכוון לאכול את כיכר התנאי. אז שם אני מבין שזה התרעת ספק. במדביק פת בתנור הוא ידביק את הפת. עכשיו אני שואל, מה הוא התכוון? להשאיר את הפת או לרדות אותה? אני הייתי עונה להשאיר אותה. למה?
להשאיר.
למה הוא ידביק? הוא ידביק כדי שהיא תיאפה. שמה הוא ידביק? סתם. לכן יש פה הבדל בהערכה. אז הניסוח הראשון של תוספות, אתם רואו את זה שהוא כותב כאן. כן? בוודאי לא היה בדעתו לרדות, קודם אפיע. בניסוח הזה, הייתי...
אבל השאלה אם הוא התכוון, אם הוא התכוון לאפות בשבת גם. זה לא רק עניין של לאפות סתם.
מה?
השאלה אם זה גם הוא התכוון לאפות בשבת. זה לא רק סתם לאפות. ברור שכל אחד שמכניס את התנור הוא רוצה לאפות אותו.
לא, לא. אם הוא ידביק את הפת בשבת בבוקר, ולוקח לה נגיד חצי שעה לאפות, אז ברור שזה לאפות בשבת. אם הוא ידביק את זה סמוך למוצאי שבת, אז על זה דיברנו, זה באמת המחלוקת של הרשע של המלכת חינוך. אבל אנחנו לא מדברים על מקרה הקיצון האלה, אנחנו מדברים על מקרה רגיל. הוא ידביק בשבת בבוקר, ואחרי חצי שעה זה מוכן.
אני חושבת שהכל זה עניין של הערכות של סבירויות, וכשזה מחוסר מעשה, אין לו דרך להוכיח שהוא התכוון אחרת. זאת אומרת, כל העניין פה, עד כמה אנחנו סוברים ב-100% שהוא באמת מזיד. ובסופו של דבר, אם יש לו מעשה שהוא יכול להוכיח את זה, אז יש לו, יש איזשהו מדד, אבל כשזה מחוסר מעשה, הוא קצת אכל אותה, כי אין לו שום מדד, ואז לבית הדין אין גם מדד לדעת את זה.
הבנתי, הוא אכל את כיכר האיסור. למה אין מדד? הוא אכל את כיכר האיסור, והוא התכוון ל...
נכון, שם יש מדד, אבל במחוסר מעשה, במקרה של ה...
זה מחוסר מעשה. סליחה,
במקרה שלנו של האפייה, בגלל שאין לו עוד מעשה לעשות, אין דרך להוכיח ברגע שהוא הדביק, ואין עוד שום פעולה אחרת שהוא צריך לעשות, אז כבר אין לו דרך להוכיח שהוא מתכנן לרדות את זה.
את אומרת הפוך. הרי אצלנו זה לא התרעת ספק. במקרה של שבועה זה התרעת ספק. במקרה של הדבקה זה לא התרעת ספק. החילוק שלך הפוך.
גם אצלנו זה לא התרעת ספק.
רק אצלנו.
היא הסבירות, הסבירות פה היא עולה שהוא התכוון במזיד.
בדיוק.
אין לו דרך להוכיח.
אבל זה לא קשור למחוסר מעשה. אלא מה, אם הוא ידביק, הוא כנראה התכוון להשאיר את זה שם. מה זה קשור לשאלה? ואם הוא היה צריך להשאיר כל הזמן את היד להחזיק את הפת הזאת בתוך התנור, זה היה מחוסר מעשה. אז לא הייתי מעריך שהוא עושה את זה כדי שהפת תיאפה? גם כן, מה ההבדל? זה שני חילוקים לגמרי שונים. זאת ממש משנה ניסוח מהתחלת התירוץ לסוף התירוץ. אין לי איזה הסבר, זה נכון שני התירוצים שונים. אלא אם כן תוספות מתכוון להם במצטבר. תוספות מתכוון לומר שבשביל שהדבר הזה יחשב התראה שהיא לא התראה ספק, צריכים להתקיים שני דברים. א', שזה לא יהיה מחוסר מעשה, ובית, שיהיה ברור שאני מתכוון מראש שהעסק הזה יסתיים. נכון, שאני תוסף מתכוון לומר את זה, אבל אז הייתי מצפה שיגיד את שניהם יחד. יש לי שני תנאים, ושני התנאים הם כאלה וכאלה. אבל הוא אומר את התנאי הראשון בהתחלה, ואת הניסוח הסופי, הוא פתאום מסיים בניסוח אחר. מוזר התוספות הזה. אבל לא משנה, לענייננו כל אחד מהתירוצים, הוא יכול לעבוד. כל אחד משני, גם אם זה שני תירוצים, כל אחד מהתירוצים האלה בהחלט יכול להסביר למה אצלנו זאת לא התראת ספק. טוב, אני כבר אדלג על הקושייה מנותר, כי אני רוצה להספיק עוד את רב שמואל שם בסוף. רב שמואל מדבר על השאלה מה רע בהתראת ספק. למה התראת ספק, עד עכשיו דיברנו מה זה התראת ספק, מתי זה התראת ספק, מתי לא, יש שאלה, נניח שהגענו למסקנה שמשהו הוא התראת ספק. למה הדבר הזה פגומה? למה בעצם זאת לא התראה טובה? מה הבעיה? אז הוא אומר ככה, נסתפקתי בעד ההתראת ספק לא שמה התראה. זה בעצמו בעייתי, הרי כן שמה התראה. במסקנה אנחנו פוסקים כמו רבי יוחנן, אז אמרתי לכם, לכל אורך הסוגיה, העסק פה ממש מוזר בעיניי. פוסקים שהתראת ספק היא התראה, וכולם מדברים כאילו שהתראת ספק היא לא התראה. אז הוא אומר ככה, נסתפקתי בעד ההתראה ספק לא שמה התראה, נגיד שהוא מסתפק עלי בדריש להקיש, בסדר? אי אבי חיסרון
התראה. אני הבנתי שרבי יוחנן אומר שהתראת ספק היא התראה, זאת אומרת, היא מבטלת את המושג ספק היא התראה.
אוקיי.
כלומר, אין דבר כזה התראת ספק.
לא, אבל פה הוא אומר שהתראת ספק היא לא התראה, זה לא להלכה. הוא שואל את השאלה,
לא, אבל... בסדר, כן, אבל... אוקיי, לא,
אבל
רבי יוחנן אין בכלל
התראת ספק. אוקיי, אז מה אתה שואל את השאלה על התראת ספק? כנראה אתה שואל, לפי ריש לקיש.
כן, אוקיי, בסדר.
אז הוא אומר, אי הווה חיסרון בהתראה, מה הבעיה בהתראת ספק? זאת התראה לא טובה? והווה, כמו שעבר במזיד בלא התראה, זה כאילו שמישהו עשה עבירה במזיד, אבל חסרה לו התראה, או דילמה, או אולי, דהווה חיסרון בהמזיד דעבירה. הבעיה היא לא שאתה עברת עבירה במזיד רק חסרה התראה, אלא אתה לא נחשב מזיד. זה הבעיה בהתראת ספק. כיוון דמספקלן בשעת עשיית המעשה, אי כעבר או לא. כן, כיוון שאנחנו מסופקים בשעת עשיית המעשה, האם הוא יעבור או לא יעבור, אז יכול להיות שגם הוא עצמו, זה לא ברור לנו שבאמת עובר עבירה במזיד גמור. אז זה חיסרון בהזדה, זה לא חיסרון בהתראה. וזה מה שהוא אומר, ולישנה דהתראת ספק הוא רק לומר שאינו יודע אם עובר או לא. זאת אומרת, אני לא בטוח בזה שהוא עובר במזיד או לא עובר במזיד. והנה חינמי, דגם בחבר, לרבי יוסי ברבי יהודה, דאין צריך התראה, זוכרות, שחבר לא צריך התראה לפי רבי יוסי ברבי יהודה, גם כן יהיה פטור. זאת ההשלכה. מה ההשלכה של, של הדיון שלו? מה קורה בחבר? הרי חבר הוא מזיד ברור, נכון? לכן לפי רבי יוסי ברבי יהודה, חבר לא צריך התראה. אוקיי?
כן.
רגע.
לא, אבל אמרנו שגם הוא יכול לשכוח או לא לדעת בדיוק את ההלכה המסוימת הזאת.
זה למה...
בכל זאת יש לו אפשרות של הספק.
חבר כן צריך התראה. אבל לפי רבי יוסי ברבי יהודה, חבר לא צריך התראה. זה מדבר לפי רבי יוסי ברבי יהודה. בסדר? אז חבר לא צריך התראה. נתתי לחבר הזה התראת ספק. בסדר? אז אם התראת ספק פירושו שלא נתתי התראה, אז גם בחבר, מה אכפת לי? החבר הרי לא צריך התראה. אז גם בהתראת ספק אני אעניש אותו. אבל אם התראת ספק זה רק אינדיקציה לזה שהוא לא לגמרי מזיד, אז יכול להיות שגם בחבר, במצב כזה אני לא אוכל להעניש. עסק מאוד מוזר. כי כמו שאני כבר אקדים את המאוחר. הרי בסופו של דבר... בסופו של דבר הרי כבר הגענו למסקנה שלכל הדעות, המטרה של ההתראה זה לוודא הזדה, אין לה מטרה אחרת. אז מה ההבדל בין לומר שחסר בהתראה, לבין לומר שחסר בהזדה? זה אותו דבר. הרי נניח שלא חסר בהזדה, הוא מזיד גמור, אבל חסר בהתראה. לכאורה צריך להלקוט אותו, הרי כל מה שצריך התראה זה רק לוודא שהוא מזיד. אז אם יש לי אינדיקציות אחרות שהוא מזיד, וההתראה היא לא התראה מושלמת, אבל אני יודע שהוא מזיד. אז מה אכפת לי? תכלס, אם הוא מזיד, הוא לוקה. נכון? בטח לפי רבי יוסי ברבי יהודה, שחבר לא צריך התראה, אז הוא לוקה גם בלי התראה, החבר. אז מה הבעיה? אז תראו, פה בתומים, התומים הרי מדבר על זה לגבי פסולי עדות. מי שעבר עבירה בשביל, נפסל לעדות, עבירה שלא משנה, סוג מסוים של עבירות, נפסל לעדות. מה קורה אם מישהו עבר עבירה במזיד, אבל ההתראה הייתה התראת ספק? התומים דן בשאלה הזאת, זה מה שהוא, והשמואל מביא מהתומים, הוא אומר, סבו הייתי לומר, דחסר בעצם המזיד דעבירה, ולאו דווקא במזיד דעתראה. ואולם, ראיתי בתומים בהלכות עדות שכתב, דבעבר עליו של התראת ספק, נפסל לעדות. דלא גרה מעבר עליו ולא יתרו בו. ולא חשיב כלאו שאין בו מלכות. כן, מי שעבר עליו שאין בו מלכות לא נפסל. לעדות. אבל מי שעבר עליו שיש בו מלכות, בהתראת ספק, לכאורה, הוא בעצם עבר עליו, לכאורה.
אבל לכאורה הופך להיות שוגג.
מה?
לכאורה הופך להיות שוגג, ובכל זאת הוא פסול לעדות?
כן. ולכן התומים טוען, התומים אומר שהוא בכל זאת נפסל לעדות. למה? רואים שאין פה חיסרון בהזדה. נכון? כי אם היה פה חיסרון בהזדה, הוא לא היה נפסל לעדות. אלא מה? זה חיסרון בהתראה ולא בהזדה. איפה הנפקמינה? הנפקמינה תהיה שעונש לא ניתן לו, כי חסר בהתראה, אבל חוסר בהזדה אין כאן. לעניין פסול לעדות זה מספיק, מספיק שהוא מזיד. לעניין עונש צריך גם שתהיה התראה מושלמת, לא מספיק שהוא מזיד. אבל תבינו, יש פה דבר באמת מוזר, התומים ממשיך את רב שמואל, כי מה רואים בתומים? רואים בתומים שיש לה התראה איזשהו תפקיד מעבר ללוודא שאתה באמת מזיד. כנגד כל מה שלמדנו, נכון? ואת רואים שיש פה משהו, בן אדם יכול להיות לגמרי מזיד, ולכן אני אפסול אותו לעדות, כי הוא רשע במזיד, ועדיין אני לא מעניש אותו כי חסרה התראה. לא הבנתי, אבל לא ניתנה התראה, אלא כדי להבחין בין שוגג למזיד. ואם אתה מגיע למסקנה שהוא מזיד, אז מה אכפת לי שלא ניתנה התראה? עדיין, אתה יכול גם להעניש אותו, לא רק לפסול אותו לעדות. נכון? יש פה איזשהו קושי. אז תראו, הפניתי אתכן, זה מה שתיקנתי בפרסה האחרונה.
נכון.
הדרשות הר"ן, כן. זה, וזה לקח גדול, יש לי פה מעט זמן, אני אעשה את זה בקצרה. זה לקח גדול להרבה מאוד מקומות שבהם אנחנו חושבים באופן דיכוטומי. בעצם אנחנו אומרים, תראה, או שהוא מזיד, ואז בעצם הוא צריך גם להיפסל לעדות וגם להיענש. או שהוא לא מזיד, ואז הוא לא צריך להיפסל לעדות וגם לא להיענש. איך התומים יוצר פה מצב ביניים שהוא נפסל לעדות אבל לא נענש? מה יש בהתראה מעבר לוידו שהבן אדם בסך הכל עבר במזיד? הרי לא ניתנה התראה אלא רק בשביל זה. אז הדרשות הר"ן בעצם אומר לא. יש רמות שונות של הזדה. מזיד זה לא או מזיד או לא מזיד, תלוי עד כמה אתה מזיד. במקום שבו יש לי הערכה לא רעה לזה שאתה מזיד. אבל לא בטוח. אז לעניין עונש אני לא יכול להניש אותך. כמו שאמרתי קודם, הרי בשביל להניש מישהו צריך לעמוד בסטנדרט מאוד גבוה. כל ספק הכי קטן מונע את האנישה. אז כאשר בן אדם יש לי הערכה שהוא מזיד, אבל לא הייתה פה התראה או התראה, הייתה פה התראה ספק. במצב כזה, הוודאות שלי בזה שהוא מזיד לא מלאה. לעניין להניש אותו זה לא מספיק. אתם שואלים אותי האם הוא נפסל לעדות? כן. כי לעניין לפסול אותו לעדות נדרש סטנדרט יותר נמוך. אם ברור לי שהוא מזיד, למרות שלא ברור לי ב-100%, אלא רק ב-90%, זה מספיק כדי לפסול אותו לעדות. ולכן בעצם נדמה לי שזה לא נכון לקרוא את התומים ואת רב שמואל, שהטענה היא שההתראה זה דרישה פורמלית שאין לה שום היגיון. בניגוד למה שרואים בגמרא, שההתראה באה לוודא הזדה. כן, שם אנחנו רואים לכאורה, לא, זה דרישה פורמלית שאין מאחוריה שום היגיון. לא. זו דרישה שאומרת שאני צריך ודאות של 100% ולא מספיק ודאות של 90%. אבל זה עדיין על הציר של לוודא את רמת ההזדה. ברור שההתראה בעצם תפקידה לוודא את רמת ההזדה. זה הכל. ולכן מה שהדרשת הר"ן פה כותב, וזה דרוש מרתק שלו, אני ממליץ לכולם לקרוא אותו, מהרבה בחינות, אבל פה רק תלשתי קטע אחד שעוסק בהתראה. הר"ן בעצם אומר כאן שכאשר אנחנו ננהל מדינה, על פי הכללים ההלכתיים שאותם למדנו, זה מרשם בדוק לחורבן. אי אפשר לנהל מדינה על פי ההלכה. זה בעצם מה שהר"ן אומר בדרוש הזה. למה? כי ההלכה דורשת דרישות בלתי אפשריות כדי להעניש אנשים. איך תשיג הרתעה? כל בן אדם תמיד, אתה מטרה בו, הוא לא יגיד כן ועל מנת כן אני עושה, כי הוא לא משוגע להיענש. והוא ימשיך לעשות את העבירה בשלווה ונחת, עם עדים והתראה, רק הוא לא יקבל את ההתראה והוא יצא פטור. איך אתה תרתיע עבריינים? איך תמנע עבריינות? לכן אומר הר"ן, בשביל זה יש מה שהוא קורא משפט המלך. והמלך, בניגוד לבית דין, עובד עם כללים אחרים. והמלך יעניש בן אדם גם עם 90% שהוא מזיד. לא צריך 100% שהוא מזיד. אם המלך מעריך שהוא עבר במזיד, הוא יקבל עונש. והמלך תפקידו להרתיע. מכאן אנחנו כמובן לומדים שהעונשים שניתנים בבית דין, אין להם כנראה תפקיד הרתעתי. יש להם אולי תפקיד חינוכי, אבל לא תפקיד הרתעתי. אוקיי? אבל זה באמת לקחים שעליהם צריך לדון לחוד. על ענייננו, מה שאומר הר"ן, זה שהוא מצליח להסביר איך אפשר להבין שמישהו מזיד גם אם הוא לא קיבל התראה, או אם קיבל התראה ספק. ואם הוא מזיד, אז למה לא מאנישים אותו? התשובה שאפשר לתת על פי הר"ן, הוא מזיד ב-90%. יש לנו 90% על זה שהוא מזיד, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים. לעניין עונש בבית דין, לא במשפט המלך, עונש בבית דין צריך 100%. ובלי התראה אין לך 100%. לעניין לפסול אותו לעדות, כאן מספיק 90%, כי אתה רוצה ראייה טובה בעדות, מספיק שיש 90% שהוא רשע, בשביל להגיד, תשמע, זה ראייה מפוקפקת. שהבן אדם הזה אומר משהו, מבחינתי זאת ראייה מפוקפקת. ולכן זה מספיק כדי לפסול אותו לעדות. אתה שואל מה יהיה בפועל? איך כל בני האדם לא ייפטרו מעונש, ואנחנו נצליח למנוע עבריינות, בשביל זה יש את המלך. המלך גם יעניש אותו עם 90%. אם את ראה ספק, המלך יעניש אותו. למרות שבבית דין אי אפשר להעניש אותו. כי המלך, אם המלך יעריך שהבן אדם עבר עבירה במזיד, הוא יעניש אותו גם אם לא יתקיימו התנאים ההלכתיים. אבל זה מערכת משפט מקבילה, משפט המלך, זה לא משפט שנעשה בבית דין. אוקיי, אני באמת עשיתי את זה, לקח לי הרבה זמן, זה היה עם הרבה ניואנסים, ולא, לא הספקתי את הפרטים, תוכלו לקרוא את זה בסיכום, אבל אני כבר בפעם הבאה אעבור הלאה. השיעור הבא יינתן על ה... על השאלה אם אומרים לאדם לחתוק כדי שיזכה חברך. ובזה אנחנו נסיים את נדביק פת בתנור.
זה לא יהיה קצת חנוכה?
מה?
לא יהיה חנוכה?
לא הספקנו על חנוכה.
חנוכה, קצת חנוכה.
על חנוכה, לא הספקנו.
אני חשבתי רק פשוט אם יישאר זמן, לא התכוונתי... לא נראה, אני אחשוב על זה.
אבל אפשר לשתוח בחנוכה.
זה מעדיפות שיעור על חנוכה, אבל צריך כולל המראה מקום.
כן.
זאת אומרת, לעשות את
כל... כן, כן, כן.
זה נורא נחמד, כן.
אני אחשוב על משהו, בסדר. אני מקווה שאני אעשה את זה, נראה.
תודה.
אוקיי.
תודה רבה, חנוכה שמח.